ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, איתכם ישראל גליץ, ישראל בנצי ובני ברק מנדי אור. אנחנו בשלוש שעות של סיפורים. בשלוש שעות שלפנינו נביא סקירה של קולות משנות המדינה, נזכה בדמויות האות שליוו אותנו וקולנו נשכח. בשעה השנייה והשלישית נדבר עם לוחמים וחולמים בירושלים של ימי מלחמת השחרור. אז הזנה הרבה. וכמדי שבוע אנחנו פותחים בלוחם, הרב מישי גולדיס, כן, הרב מישי גולדיס גם תלמיד חכם, גם מחנך, גם שף וגם לוחם. עד היום עוד לוחם. ערב טוב, הרב מישי גולדיס.
לילה טוב, רב גליץ, לילה טוב לכולם. הייתי אומר לך, חג שמח, אבל זה לא היום האמיתי, זה מוקדם.
לא לך קלט כבר מצאי, זה בסדר.
זה בסדר. אני הכרתי הרבה יהודים בירושלים שאמרו שמעבים את יום העצמאות יותר מכל החגים. שאלו אותם, רחמון לצלן, למה? אז הם היו עונים שזה חג שלא עובדים ואין בו מצווה סייעים. חופש אמיתי. היום אתה מבין נושא מיליון דיימה, לוחמים ירושלמים. אתה בטח מתכוון על לוחמי המחתרת, לוחמי תשח.
לא, לוחמי תשח, לא מחתרת, לוחמים של לוחמי תשח. כל מיני, מי נפתו לבורשטיין, לארכות ימים ושנים של לוחמי תשח.
ושנים, כן, דברים מאוד, שיעריך ימים.
ומוטי לנדנר,
מתי לנדנר.
וזלי גלידר, כל מיני אנשים לוחמים, יצחק אלפרט, אנשים שלחמו אז במלחמת השחרור, אנשים כבר מבוגרים מאוד.
היה חסיד גור שהיה מהלוחמים החזקים, אתה יודע, גינסבורג, הקבלן.
היה גינסבורג, היה אריה אלתר, אריכות ימים ושנים.
היה הרבה לוחמים. הכל פנים זה... אתה היה גם כלוחמים, והיה גם כן מחתרת. סיפור מאפיין של לוחם בירושלים היה רבי דלהנדל. לא יודע אם אתה הכרת אותו. הוא היה חסיד בויאן, יהודי שעלה מרוסיה, משפחה מאוד חשובה, יהודי תמיד חכם, יהודי שמסר שיעורים בתורה ויהדות לעם עשרות בשנים, כמה שיעורים כל יום, ולילה התחנות הרעיצים של כדור. היה יהודי מאוד מעניין. על כל פנים, אחרי שהוא עלה לארץ, אחרי כל הצרות שהיה ברוסיה, היה בסיביר, עם כל התלאות, שהוא הגיע סוף סוף לארץ, הוא היה צריך להתגייס לצבא במלחמת השח. ואז שמו אותו בשמירות בעמדה בשער מנדלבום. ושם היה צלף ליגיונר, שהוא טבח בהרבה הרבה יהודים, ולא הצליחו להיפטר ממנו. רביד להחליט יום אחד שזה לא יכול להימשך, ממי זה מבק לג, אתה יודע, כזה סיפור שהוא החליט שזהו זה. מה הוא עשה? הוא לקח מקל ארוך, הלביש למקל כובע, כמו דחליל, אתה יודע, נתן לחבר חייל שהיה לידו שירים את המקל לגובה, כך שהצלף ירה, הוא גילה איפה הוא בדיוק, ואז הוא ירה עליו חזרה, והוא הצליח להרוג אותו. לוחם ירושלמי מעניין. אבל רב גליץ, אתה יודע שיהודי ירושלמי חרדי לא מתפאר ולא עושה מזה עסק מההצלחה שלו. דווקא בירושלים היה יותר מודגש לוחמים מכיוון אחר, מכיוון לומדי תורה מקצוענים. לוחמים ירושלמים שלחמו מלחמתו של תוירה, בלימוד שלהם הם הגיינו ושמרו על ירושלים, כמו שנובע בחזל בגמורה, רב שיה בן לוי אמר על הפוסוק, עומדות היו רגלינו בשרח ירושלים, מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה ויצליחו? שערי ירושלים. מה הכוונה? שהיו עוסקים בהן בתורה. ואמרו זקני ירושלים שכל סוד ההצלחה, הכל תלוי בשערי ציון, המצוינים בהלכה, אלה עוסקים בתורה ובהלכה. ורב חיים ברים סיפר שמלחמת השח, החזוני שלח מכתב חיזוק, וזה היה מכתב קצר, שורה אחת, והשורה הזאת הייתה ממש מרפא לנפש. מה היה כתוב בשורה? כל העוסק בתורה בימים האלו, עושה חסד עם כל ישראל, שמוסיף זכות מגן ומחסה. היום אנחנו ניתן מתכוני פטליות, מתכוני בישול הפטליות, בהמשך נסביר את השייכות של הנושא לפטליות, ניתן מתכון של תבשיל לצ'ו ירושלמי לא הונגרי, בשתי צורות, אחד לאכילה מיידית ואחד לשבת לפטליה, ניתן מרק שווית עם גרונות הודו, תבשיל שהיה נפוץ מאוד, תבשיל שבתי של עוף עם אורז וצביות, יכול להיות תחליף לחמין, ומנה האחרונה, סך לפחם. ובעזרת השם, בהמשך נרחיב.
יופי, אז אנחנו נפגש בהמשך, השם גם נשתה את זה כל סך לו. אנחנו נפגש בהמשך.
אוקיי.
אנחנו נדבר עם זקני ירושלים, כאלו שלחמו לצד הלוחמים לשחרור ירושלים, לשחרור ארץ ישראל, בעיקר הקרבות שהיו בירושלים. איפה הם היו, איפה הם הוצבו, מה הם עשו בזמן מלחמת השחרור לפני 60 שנה. סיפור ירושלים, שלכם הזנה הרבה. אי באייר. אי באייר, ביום שישי שבו הוקמה מדינת ישראל, 14 במאי, מתוך יומן שאבא שלי כותב בשנת תש"ח, בכל יום הגעתי גם לתאריך הזה של אי באייר. אי באייר תש"ח, מדינת ישראל הוקמה היום ה-14 במאי, הקדים אותה חזק עם אחר שבת. התכנסו בתל אביב חברי הממשלה היהודית הזמנית והכריזו על הקמת מדינת ישראל. הם חתמו על הכרזת היסוד של המדינה והעם כולו שמח ושר. בינתיים נודע כי אמריקה ורוסיה ועוד כמה מדינות הכירו כבר בממשלה היהודית, וזה לא מילתא זוטרתא, כי זה יפתח את הדרך לפני משלוח כסף ואנשים. עמדתי ברחוב יפו מול בית המסחר בלטנשטר, שם התרכזו החיילים היהודים, ניתן לי להיכנס לשם באופן יוצא מן הכלל. בדיוק בשעה 9 המצאת החייל הבריטי האחרון את מבצע רבבינגרד, הכולל את מגרש הרוסים, ביאן המושל, ביאן ג'נרלי, הדור החדש, רחוב הנסיכה מרי, שכולם תפוסות על ידי הבריטים. בשעה 9 התחיל הצבא היהודי לפרוץ ולהתקדם מיד בזה אחר זה, השתלטו על כל הבניינים האלו, אני התקדמתי אחריהם, אחרי כמה רגעים הוציאו החיילים את הדגל העברי על בניין ג'נרלי, בניין המושל. המונים המונים התקבצו ברחוב יפו לראות בדגל העברי, המתנוסס על בנייני השלטונות. הצבא היהודי התקדם הלאה בכיוון לעיר העתיקה, אך על יד נוטרדאם דה פרנס מול ברקליס נעצרה ההתקדמות. שם קיבל את פניו כוח חזק של צבא בריטי שהסתתר בבניין ומנע את ההתקדמות. מתברר אחר כך כי הגנה נתנה את ההוראה להתקדם רק עד שם, כי שם גבול הרוב הערבי, ואין לנו מעוניינים בכיבושים שלא שייכים לנו, ורק פלוגות של האצ"ל התקדמו הלאה, ושם הם סבלו אבדות כבדות. לא יכלו להתקדם, בכל אופן על כל בנייני הממשלה האלה המהווים מבצרים חזקים, אנחנו שולטים בהחלט. תיאור של יום הקמת המדינה, איך נראתה אז ירושלים. אם ניקח כרקע ונראה מה היה בירושלים, קצת לפני חודש אייר, בתחילת ניסן או באמצע ניסן, י"א ניסן, היום הודיעו על כיבוש טבריה, כל העיר על תושביה הערבים והנוצרים בידינו. אכן יש להודות כי המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, ישנם גם נקודות אור. אומנם בירושלים אין המצב טוב כל כך, אבל בשאר החזיתות יש לראות כי יד ישראל עושה חיל והם הולכים ונוצחים, ואף לניצחונות כאלה לא פיללנו, יברך השם אלוקי ישראל ההולך עמהם במלחמה להושיע אותם. י"ב ניסן תש"ח, בפעם הראשונה בתולדות ירושלים שהרבנות של העדה החרדית פרסמה היתר מפורש להשתמש בפסח זה בבקלה ושאר דגים מלוכים, כמובן אחרי שנתנה הוראה מסוימת איך להשתמש בזה. תמיד התנגדה לכך הרבנות החרדית, ושאם הפעם התירו רבני הוועד הלאומי, חזרו רבני העדה החרדית ואסרו, אך הפעם גם הם התירו. נכון, היתר היה מוצדק ביותר, ללא ספק שכן אין יותר מה לאכול. אם גם את שימורי הדגים המלוכים האלה לא נוכל, אין לציבור כלום מה לאכול, היתר היה דבר בעיתו. י"ד ניסן תש"ח, היום נכבשה חיפה, המלחמה על העיר ומשמעות של מה שהעיר הזאת מסמלת, הנמל, בתי הזיקוק, אכן ניצחון גדול היה זה, אלא שצערנו, אין אנשי הצבא יודעים להודות להשם על ניצחונם, זה שבוודאי היה בזה עזרת השם. תזיין ניסן תש"ח, ההפגזות מאזור שייח ג'ראח ובית ספר לשוטרים ושיתוף פעולה של האנגלים עם הערבים. יוזיין ניסן תש"ח, דיברתי עם הרב דושינסקי שליטה, הוא נתן היתר מיוחד לעיתון היומן להופיע בכל המועד פסח. הטעם פשוט משום שהציבור רוצה לשמוע ולקרוא את החדשות מכל החזיתות בארץ ישראל. ואם לא יקראו אצלנו, יקראו עיתונים חופשיים, וזה גם דבר האבד. אבל כדי לעשות איזשהו שינוי שהוא, ואומנם עשינו שינוי, העמוד השני נתפס באותיות אחרות הבולטות יותר, וכן נשארנו ונשאיר כל ימי החג כמה קטעים לבנים, ובתוכם יכתב מפני קדושת המועד. וזה יהיה טוב ביותר, כי יהיה גם שינוי וגם פרסום. אחרי הקמת המדינה בתת בייר, לנוכח המצב החמור שבשורי ירושלים, אשר פרוצה מכל הצדדים, בעיקר עם נפילת עטרות ונווה יעקב, גייסו הרבה מבני ירושלים לעבודת ביצורים. גם מרן הגאון יוסף צבי דושינסקי שליטה פרסם צו וקריאה להשתתף בעבודות הביצורים בשעת חירום. זו הקריאה הזאת, עשתה רושם רב וכולנו התנדבנו, וככה נלחמנו בירושלים. שכונת בית ישראל, יום בתקופה של הכרזת המדינה. אנחנו מדברים על א' אייר, 10 במאי, יומנו של רבי משה אלפרט המוכתר של בית ישראל. גם הלילה היה שקט, שקט גמור בכל הסביבה ובכל העיר, אבל בשער באחרי הצהריים ירו האנגלים בילדים צעירים שגנבו ושדדו מהבתים הריקים ומכרו את מה שגנבו. והגנה באה ואסרה את הילדים שגנבו, אבל הם הספיקו לגנוב הרבה חפצים וכלי בית שונים ונזק רב גרמו. יום ג' ב' באייר, 11 במאי, הלילה היו יריות הרבה ורקטות הרבה בליווי יריות. בשעה 5:25 בבוקר פצעו שני יהודים ברחוב שמואל הנביא על יד טיפת חלב על ידי חיילים אנגלים וגם מערבים. בשעה 6:30 בבוקר הכריזו עוצר על שכונת בית ישראל עד להודעה חדשה. אוטו צבאי מטעם ההגנה ובו חיילים עם רמקול הכריזו עוצר בבית עד להודעה חדשה בכדי לחפש משתמטים מהצבא. כל הקהל קיבל את ההכרזה בשמחה עצומה ורבה ומחיאות כפיים את העוצר הזה. העוצר נגמר בשעה 9:30 לפני הצהריים. החיילים היהודיים התנהגו באופן אדיב מאוד, קראו לחיילים עבריים. דיברתי עם אחד מהמפקדים על הפעולה ושאלתי אותו לפרטים והוא הסביר לי שקיבל פקודה כדלהלן. לא להיכנס לבית הכנסת ולהוציא משם אנשים. לא להיכנס לתלמוד תורה ולהוציא משם אנשים. לא להיכנס לישיבה ולהוציא משם אנשים. ג' אייר, 12 במאי, כמעט במשך כל לילה היו יריות. הרבה כדורי זרחן עפו באוויר מכל מיני נשק, כל היום היה כמעט שקט. יום ה' ד' אייר, 13 במאי. הלילה היו הרבה רקטות במחנה הצבא ומהבית הלבן לבית ספר לשוטרים בריטים, כמעט כל שלוש רגעים הייתה רקטה. בבוקר בשעה 6:30 נראה שן גדול עולה במחנה הצבאי, וכפי שאמרו, שורפים החיילים את כל מה שהיה להם, ובפרט כל מיני תעודות ודוקומנטים. הוכרז מצב אכן בכל השכונה, כל הגברים מגיל 18-45 גויסו בלי שום הבדל, הופסק החשמל בהחלט, לא היה חשמל בכל העיר. יום וב, ה' באייר, 14 במאי 1948, בלילה היו שוב רקטות הרבה מאוד בלי שום הפסקה, כמעט כל רגע ורגע כל הסביבה הייתה מוארת מהרקטות, בבוקר ראו עשן נורא מהמחנה של הצבא, ואווירון גדול טס נמוך מאוד מעל השכונה. בשעה 10 לפני הצהריים התחילה התקפה חזקה לשכונה, כי האנגלים מסרו את הבעינים א' 9 של ג'נרלי, הדואר המרכזי, אופק, מגרש הרוסים, בית החולים האיטלקי, משטרת מאה שערים, מסרו את הכל ליהודים, מחנה הצבא ובית הלבן, בית ספר לשוטרים מסרו לערבים והרבה אנשים ברחו מהשכונה. בשעה 10:30 נפצע צעיר אחד, התקפה הייתה חזקה כל היום, בשעה 4 אחרי הצהריים הוכרז על המדינה העברית, החל מן השעה 12 חצות את הלילה, כניסת השבת שהחל בליל שבת, הקדימו וחתמו בשעה 4 אחרי הצהריים בכדי לא לחלל את השבת. התקפת מרגמות על שכונות ירושלים היהודית. שבת, וב אייר, 15 במאי, כל הלילה הייתה התקפה כללית על כל סביבות ירושלים, מהיהודים על הערבים, משכונת שייח' ג'ראח עד לימין משה. והתקפה הייתה נמשכת כל יום השבת. בשעה 4 אחרי הצהריים הייתה התקפה מפגזים ומרגמות מכפר נבי סמואל על שכונות ירושלים. כ-100 פגזים בערך נפלו, אבל ברוך השם לא היה שום נזקים. הערבים כבשו את משטרת מאה שערים מפני שהשאירו בתחנה רק 12 אנשינו ולא יותר, ובשביל זה התחזקו הערבים. ביום ראשון בזיים באייר כל אלה נמשכו התקפות היהודיות על שכונות ערביות, ובחצות הלילה נכבשה שייח' ג'ראח. במשך כל היום הייתה התקפה חזקה מערבים על היהודים, התקפה הייתה כל כך חזקה עד כי ערבים כבשו בחזרה את משטרת מאה שערים מידי היהודים בשעה 10:30 לפני הצהריים, היהודים רצו לעזוב את בית מנדלבום. בשעה 10:30 קיבלו תגבורת חזקה והתחילו לדוף את הערבים בחזרה, ובשעה 3:15 אחרי הצהריים לקחו אנשים בחזרה את בניין המשטרה של מאה שערים, ועד הערב היו יריות נוראות מאוד. כל הלילה בחטא באייר היו יריות חזקות כמו בשדה קרב גדול בכל העיר, ומכל הצדדים היו התקפות גדולות בבוקר. ובשעה 5:10 זרקו חיילים פגזים מסוג דיוויד בנות 6 אינץ', ומתוך לחץ האוויר הזדזעו כל הבתים בשכונה. הפגזים פגעו במעון השוטרים שהיו שם מקודם אנגלים של בית ספר השוודי, הוא נהרס כמעט כולו. וגם על המוזיאון הישן של יד משטרת מאה שערים פגע מגמה מסוג דיוויד והמוזיאון נרס כולו לגמרי. בשעה 3:30 אחרי הצהריים הייתה הפצצה כבדה מהכפר לבי סמואל ובית חנינה לירושלים מתותחים כבדים. בערך 120 פגזים נפלו על העיר. המצב היה נורא. והנזק, נזק רב נגרם לרכוש בתוך השכונות. כל הלילה היו ריות ומרגמות, אי אפשר היה לישון מרוב הרשע. בבוקר בשעה 7 היה קצת שקט, אבל משכונת שייח' ג'ראח ירו הרבה ונרגו שני פועלים. העיריות היו כל כך חזקות שאי אפשר היה לעבור את רחוב בני ציון, ובשעה 2:30 אמרו שכולם צריכים להיכנס לבית מפני שתהיה הרשע כמו אתמול. בכל העיר לא היה לחם מפני שלא היה חשמל בכל העיר. לא קיבלנו היום את מנות הלחם 250 גרם, והיו הרבה אנשים שלא אכלו כל היום. לא היה מים, לא חשמל ולא לחם. המצב היה נורא והיום, הפגזים היו באופן נורא. וכך הוא ממשיך לתאר יום אחרי יום את הקרבות בירושלים, רמי שאל פרט המוכתר של בית ישראל. ירושלים מופגזת מכל מיני שכונות, מכל מיני אזורים, ובעיקר משכונת שייח' ג'ראח. מהאזור הזה הפגיזו גם את מאה שערים, גם את בתי הונגרים, גם את שכונת בית ישראל. אנשי שכונת בית ישראל, אלו שיכלו, ירדו למרטף של יקב שור, ושם התחבאו, והיו שם מה שהיה נהיה כאילו מקלט. אנחנו רוצים לדבר עם מישהו מאנשי בית ישראל, עם רב זליג לידה. שלום רב זליג.
שלום וברכה רב ישראל, מה נשמע?
ברוך השם. תו שנחת מלחמת השחרור, איפה אתה נמצא? תו
שנחת הייתי עוד קטן, אבל אני זוכר ככל כאילו שזה קרה אתמול.
כן, איפה היית?
אני הייתי בבית ישראל, אנחנו היינו בעיקר במקלט של מיר.
כן.
וזה הכל התחיל שהיינו שם חודשיים. ולא היה לנו במה לבשל.
שדבר חודשיים, איזה חודשים זה היו?
אני מדבר, אם אני לא טועה, זה בין פסח לסוכות. ממש בסביבות שירת העומר. בסליחה, בין פסח לשבועות.
בשבועות, כן.
במה שאני זוכר שהתחיל ככה, לאט לאט, מיד עם קום המדינה, התחיל הבעיות. אני זוכר שבדיוק הייתי אז... בקינג ג'ורג' ליד ביקור חולים. אז מצד אחד היו שמחות, מדינה עברית, עלילה שופכית, ריקודים וזה. מצד שני עברה בדיוק אז הלוויה של הרבי ממוז'יץ. כן. הוא נדמה לי היה אדם אחרון שהספיקו לקבור בהר הזיתים. וטוב, אחר כך זה לאט לאט התחיל פה, שמה... התחילו הפיצוצים. דבר ראשון, אני זוכר שאז קראו ירושלים פוסט, אז קראו לזה פלסטיין פוסט. דבר ראשון, אני זוכר, אנחנו היינו מהיחידים שהיה לנו רדיו בבית. אני זוכר בוקר אחד שהפציצו את הבניין של פלסטיין פוסט, ונדמה לי היו 11 הרוגים. טוב, עוד הפעם, ואחר כך התחלנו לשמוע מה שקרה במרכז המסחרי בירושלים, שזה היה בסביבות אזור ממילה. אז היו שם הרבה חנויות של יהודים, ואז הערבים פרצו, שרפו את כל החנויות, והבריטים בהגנה רצתה לבוא להתנגד, אז הבריטים לא נתנו להם לגשת למקום. אז כל האזור ההוא ממש נשרף לחלוטין.
כן.
אחר כך התחיל, אני פשוט מנסה לזכור מה היה קודם.
כן.
אני לא זוכר אם היה פיצוץ של הסוכנות היהודית, סליחה, של... בן יהודה, אני זוכר, הייתי אז, הייתי צריך ללכת לחדר, פתאום אני שומע פיצוץ אדיר, ומיד אחרי זה הזעקה, ומיד אחר כך שמעתי שהיה, פוצצו את כל רחוב בן יהודה. אז מיד אחר כך הייתה, זה היה טרגדיה איומה, אני זוכר, משפחות שלמות נהרגו, בלון עמדוס, כי המפורסם נהרס, ואני לקחתי את זה מאוד קשה. אני זוכר, הייתי ילד ממש קטן, אמר, התחלתי לבכות, אני אמרתי, איך זה? אנחנו צריכים ללכת לעזור להם, להוציא מהרישות, למה שכל בחורי הישיבות מירושלים, כולם הלכו לעזור להם לפנות מהרוסים, לנסות להציל אנשים. כמה שאני זוכר, אם אני לא טועה, נהרגו אז קרוב ל-50 אנשים, והרבה מאוד פצועים. ואחר כך התחיל, היה סיפור עם הדסה.
נהרגו
78 רופאים בשייח' ג'ראח, ואנחנו היינו גורים בדיוק מול שייח' ג'ראח. אני הייתי אז בחדר, אז סיפרו לי השכנים שעמדו על המרפסות של יד הבית שלי וראו ממש את הטבח שם.
והחדר שלך היה בבית ישראל?
בבית ישראל, כן. רגע, לא, אנחנו כבר אז הלכנו למחנה יהודה, לסניף
הגדול. בית חיים.
כן, כן. בבית ישראל גם היה עץ חיים, אבל כשהגיעו לגיל 8, היו עוברים, אחרי כיתה A, היו עוברים למחלקת יהודה. ואחר כך התחיל הסיפורים ממשמר העם.
כן.
אחרי שהיה בבן יהודה משמר העם, לגייסו את כולם למשמר העם, ואני זוכר שהיו בחורי ישיבה שלא רצו ללכת כל כך, אני לא יודע למה, על כל פנים אני זוכר שהתחילו לעשות חיפושים בכל בית לראות אם מתחפשים, מתחפשים כאלה שהיו קוראים להם אז משתמטים שלא רוצים ללכת להתמדב. והתחלנו, אז משמר העם, היו שתי דברים, היה משמר העם והיה ועדת המצב, אלה היו המושלים על ירושלים. ועידת המצב, זה, היא טיפלה בכל המצב הקשה הזה. אז אני זוכר שהתחיל לחלק את המים. המים היה דבר יקר המציאות. בקושי היה מים לשתייה, ואם כבר היה מים להתרחץ, אז כבר מהמים הזה היו עושים שלוש שימושים. מהמים, ממי השתייה עשו מי, ממה שנשאר, השתמשו בכביסה, לא, השתמשו לאמבטיה. ממה שנשאר באמבטיה, השתמשו לכביסה, ממה שנשאר לכביסה, עשו ספונג'ה. אם החבר יודעים מה זה ספונג'ה.
כן.
אחר כך התחלנו, התחילו הפגזים ללחם. כל יום, אני זוכר, היו נופלים קורבנות חדשים. היה לה לידי שכן משפחת צ'יימברד, חלבן. אז הוא, אני זוכר שהוא נהרג, זה היה יום שישי, אז הוא נהרג בפגזים, אנחנו כולם עלינו למעלה, אז היו שם הרבה ילדים קטנים, הם אפילו לא ידעו מה שקרה, ואני זוכר, אני לא סובל את זה, שהילדות היו, איפה אבא, איפה אבא, אבא הלך, והיא הייתה ילדה בת חמש, בת שש, אמרה, אבא הלך פה, אבא הלך פה, היא לא ידעה מה שקורה.
ואתה היית במקלט של ישיבת מיר?
אחר כך, קודם היינו במקלט למעלה, והיה הדבר הכי חשוב אז היה שקים. למה שקים? פשוט היו ממלאים איזה עם עפר, וכך היה לנו הגנה מסוימת מפני הפגזים. אז היה יהודי אחד בשם שאול מנדלוביץ', היה שכן שלנו, והוא היה מספק שקים לכל השכונה. כל אחד היה שם שקים, אפילו למטה, שלא ייכנס פגז או משהו. אחר כך אני רוצה להזכיר, היה יהודי יקר אחד, מלין. מליק. הוא היה עובד במאפיית ברמן, וכל יום הוא היה מביא לנו במסירות נפש שק מלא לחם, והיה מחלק במקלט, ועל ידי זה אנשים היה להם מה לאכול. אחר כך אני זוכר שהיה דבר, היו קוראים לזה פגזים, סליחה, עשבים כאלה שהיו אוכלים.
חובזות.
חובזה, נכון. אז אני זוכר שעם אילזרון הבכה, גז לא היה, בישול לא היה, אז היינו משלים על הליצים.
לא היה לכם פרימוס?
אבל לא היה במה לבשל.
לא היה נפט.
לא היה גז.
כן.
בהתחלה עוד היה גז, היו צריכים לעמוד שעות, חצי יום בתור בשביל לקבל ליטר גז. אני זוכר את זה, אחר כך הם סיכו עם זה לגמרי. אחר כך, ומה עוד... אז בישלנו על עיצים, ואני מוכר להזכיר, אתה אומר על קורבנת הפגזים, אז היה אמרו יום אחד שתהיה הפוגה, למה שהנציג של הצלב האדום הולך לבקר בירושלים. מה קרה במאה שערים, אל יד השטיבלך, הייתה גרה משפחת אייזן, משפחה ידועה.
רבי צחוק אייזן, כן.
כן, אבא היה מלמד בחיו אילום, והיה לו משפחה, הוא היה קרוב לרחוב שלנו על ידי משפחה מינסברג, ומה שאני זוכר שאמרו שההפוגה נגמרה, אז בדיוק, וזה באמצע ההפוגה, הירדנים התחילו להפגיז, אז נפל להם פגז על הבית, אז נפטרו איזה אבא ואימא ואיזה שלוש בנות, משהו אחד נשאר.
כן,
ומה אני אומר לך, נזכרים בזמנים האלה, ואז זה ממש טוב.
עכשיו, אחרי חודשיים שאתם יושבים בתוך המקלט של שיבת מיר,
כן, אז היה הפוגה לחודש. מה שהיה בחודש, אז אחר כך כבר התחילו ההפגנות. אני זוכר שבשבועיים, למה שהיו מביאים את המזון בשבת. אז יצא הפגנה מכל האזור החרדי, יצא לכיוון רחוב יפו, והיה שם מומות, ואני זוכר שהצבא עמד שם באמצע והם התחילו לראות. אז היה יהודי אחד, אני לא יודע אם שמע את השם שלך מוכר, לקרוא לו איציק הפרטיזן. איציק הפרטיזן עלה אז מאירופה, יאמרו שהיה פרטיזן, היה יהודי גיבור. באותו אני זוכר הם פצעו בדיוק, והייתה אז מאומה גדולה, וההפגנה התפזרה, והם ירו, לא על אנשים, כנראה באוויר, ואנשים ברחו. זה היה כבר אחד מהסימנים של מה שהולך להיות. אחר כך אנחנו שמענו ש... בשבועות שבועות ממש העיר העתיקה נכנעה, ועוד מאוד פיחדנו על האנשים, אבל אחר כך שמענו שהעבירו אותם לקטמון.
כן, חלק גם הלכו לשבי.
חלק, כן, אבל חלק גדול, נכון, חלק עברו לשבי, הרב מן ההר, והיה הרבה אנשים, הרב אבא, הרב של חיפה, ישראל ישוב, הוא עוד היה בסבי שם, ויש עוד אנשים שאני פגשתי עוד בבית וגן, לא, אולי הם היו רגע, מיכל
נפתלי, נפתלי בורנשטיין, מוישה בורנשטיין.
ובורנשטיין, נדמה לי שהוא אמר שהיה גם בסבי, על ידי למה שהוא נלחם בגוש עציון. ו... ומה שקרה, אני זוכר אז בדיוק כזה, היה אז מיד אחרי ההפגה התחילו הקרבות בלטרון. נהרגו שם אז הרבה אנשים, אז אמרו שנפלו הרבה מאוד קורבנות. עכשיו לאט לאט אמרו שהרבה מאלה שנפלו פשוט היו יחידים. מיד שבאו לאונייה ממחנות
השמדה, כן,
מגרמניה וזה, אז מיד העלו אותם להילחם, והם ביקשו מהם שלא ישלחו אותם להרג, למה שהם נותרו אחד ממשפחה וזהו, וכנראה אני לא יודע מה קרה, לא שמעו להם בזה, והרבה מאוד נהרגו מסכנים ממש ולא יודעים מי הם, יחידים למשפחה.
עכשיו, מתי נהיה שקט בירושלים שהפסיקו ההפגזות?
מתי נהיה שקט בירושלים? אז הייתה הפוגה. הפוגה הייתה ממש שבוע שקט, אחר כך התחילו שוב פעם, ואז בהפוגה השנייה אנחנו יצאנו בידינו על העליונה. אם לא, אני אומר לך, לפי דעתי, אם לא הייתה לנו ההפוגה הראשונה, אז גם לא הייתה לנו ההפוגה השנייה, אז היינו ככה על הפנים, כמו שאומרים. בהפוגה, אז החודש של ההפוגה עזר הרבה מאוד, הביאו הרבה אוכל, הביאו הרבה נצק וכל מיני. אחר כך אני זוכר שלאט לאט היה דרך בורמה שהגיעו על ידי לירושלים, ואנשים רצו לעזוב בירושלים, לא נתנו לעזוב את ירושלים בשום אופן שבעולם. לנסוע מירושלים לתל אביב זה כמו היום לנסוע בירושלים לסין, אפילו יותר קשה.
הייתה סכנת נפשות.
מה?
הייתה סכנת נפשות לנסוע בכביש שם.
לא סכנת נפשות, הם פשוט לא נתנו, בענייני, הם כנראה לא רצו שאנשים יעזבו את העיר. אני אומר, ההגנה לא נתנה.
כן. המשפחה נשארה לגור אחרי מלחמת השחרור בבית ישראל.
כן, היה לנו, הבית שלנו היה רוס ממש. אז אני זוכר שהיה בעידת המצב, הם שלחו, היה לנו ממש בלי גג, אז הם שלחו אחד מבעידת המצב, יהודי ריבלין, שיבדוק את הדירה שלנו, אז אומר, לא נורא, אפשר לגור שם בינתיים.
כן.
ממש בלי גג.
אז איך גרתם שם? מתי ששוכן?
לא יודעת, המצב ישעה טוב. אז הלכנו לגור אצל סבתא שלנו, הייתה גרה בגאולה שם, מול בתי אורנשטיין. אז זה כבר היה נקרא אזור יותר טוב ויותר מוגן. ולאט לאט תיקנו את הבית, אז חזרנו לגור שם.
ואז כבר היה שקט, כבר לא ירו יותר.
אז כבר היה שקט, כן.
עכשיו, והמשכת ללמוד בתלמוד תורה יצחק חיים?
נשארתי, לא, ככה מה שקרה, אז אני אגיד לך, אז היה מלחמה, השפיע על כל ה... באופן אישי, לא יכלתי להתרכז יותר בלימוד וזה, אז מאיזו סיבה שהיא לא יכלתי להמשיך ביתך, אז החלטתי ללכת ללמוד בחיוי, למה שהיה יותר קרוב לבית שלי.
טוב. וככה אתה, עברו להם 60 שנה והזיכרונות נשארו ככה,
הזיכרונות נשארו
אתמול.
דברים כאלה לא שוכחים, נקודה.
תודה רבה לך, רבי לגדינה.
כל טוב וטוב.
אנחנו חוזרים חזרה לשכונת בית ישראל ולחובות הקטנים והצרים שלה. דיברנו ליהודים שהתחבו במרתף של יקב שור או בישיבת מיר. היו גם כאלה שנכנסו לתוך מאפיית לנו. מאפיית לנו שמצאת במורד של חוב ליב דיין, מאפייה שקיימת עד היום, שהופעה חלות, איך אומרים בשפה העברית, חבל על הזמן. והמאפייה הזאת, גם לשם הגיעו אנשים. מי שיושב עוד היום במאפייה, זה מתי לנדה. שלום מתי.
שלום וברכה.
ואנחנו מדברים על מלחמת השחרור לפני 60 שנה. איפה היית?
לפני 60 שנה, איפה אני הייתי?
כן.
אני הייתי באצל.
באצל. זאת אומרת, לא היית באזור המאפייה.
אני לא הייתי באזור המאפייה.
ומה אתה יודע? מה היה שם באזור של המאפייה? אי בייר, אי וו, דלת בייר.
באזור של המאפייה, אנחנו, שזה המלחמה פרצה, אז אנחנו הפכנו את המאפייה שלנו למקלט. שכל השכנים באו להתחבות, למה שהמאפייה נמצאת מתחת לכביש, נמוך מאוד. אז הפכנו את זה למקלט. ואצלנו באו כל השכנים, וגם... את של המשפחה שלנו גם היו שם ומה שזכור לי שקרה שם שנפלה פצצה ליד השטיבלך של בית ישראל ושם היה חבר שלי עליו השלום קראו לו בוכשפן והוא והאבא שלו נהרגו במקום והיה שם אליש שור גם כן נהרג שם והיה שם חורבן בית המקדש כמו שאומרים והיום בנו שם בית לתפארת ומזכירים את כל אלה שנהרגו וישנו שם איזה יהודי יקר שהבן שלו גם נהרג אז הוא בנה על שם הבן שלו הוא בנה את כל הזה עשה את זה כמו בית מקדש לתפארת
מה שנקרא שטיבלך של בית ישראל
כן שטיבלך של בית ישראל
כן
זה מה שהיה שם. ואנחנו היינו במאפייה, והיה שם נפח שהיה עושה לנו את התבניות בשביל להכניס לתנור, והוא היה, כשהוא היה עושה את זה, זה היה ברחוב זונפלד למעלה, למעלה, למעלה. היום יש שם כל מיני מסגרות, יש שם מקולת, אז הוא היה שם, והוא גם נהרג שם. והוא השאיר איזה כמה בנים שהם לפני כמה זמן הם באו לבקר במאפייה והם רצו לזכר על האבא שלהם מה שקרה וכל הסיפור הזה ואנחנו, מה אנחנו עשינו? ההורים שלי, האבא שלי והאחים שלי לקחו, הרי צריך פרנסה אז הלכו לעבוד אצל אויזמן אז כמה מאפיות התחברו ועבדו אצל אויזמן ואצלנו זה נהפך למקלט
כן.
ואצל אויזמן גם כן מתי שהיה הפצצה אז כולם ירדו, היה לו גם כן בור נמוך אז כולם ירדו לשם למקלט
כן
זהו, אני הייתי אז ילד מאוד צעיר אבל אני הייתי אז בארץ, בזה, איך קוראים לזה, יצא לי מהראש, איפה היינו שם.
בהר הצופים היית?
אני הייתי בהר הצופים, אני עליתי בתור שוטר, שהעבירו אותי דרך עם המשוריין הזה, והעברנו המון נשק בפנים, והנשק היה בין המדפים, בין החיבורים שאי אפשר היה לראות. ואנחנו עלינו שם, והיינו שם, וחבר שלי, הרס"ר שלי, שהוא לא היה צריך לעלות. אבל מה, הוא אמר שהוא כן רוצה לעלות בגלל שהוא רוצה לנסוע לארצות הברית. אז זו הזדמנות לעלות. אז הוא עלה, והוא לא חזר משם. הוא נהרג, אז היה, כולם חיפשו אותי גם כן. נודע להם שבחור גבוה עם רגליים ארוכות, אז זה דווקא היה אחד מהאומניקים, פלינטני, כבר אני לא זוכר את שמו.
הוא נהרג אז בשיירה שאלת?
הוא נהרג שם בפנים, לא שהשיירה, אלא אנחנו ירדנו לאמבושים, מהר הצופים ירדנו למטה, לאמבושים מול אוגוסטו ויקטוריה, ירדנו שם, והם כנראה שמו לב שנמצאים שם בחורים צעירים מהנחל, אז הערבים תקפו אותם, אז הוא התנדב, יוחימי קראו לו, הוא התנדב, והוא אמר, מה, אתם ילדים, אתם לא יודעים כלום, אני ירד, והוא ירד ונלחם שם, וחטף כדור ונהרג שם. זה היה יוחימי.
זה היה ממש מיד אחרי קום המדינה?
כן.
עכשיו, בתור בחור באצל, בקום המדינה, איפה לחמת?
אני הייתי בזה, בהר ציון.
בהר
ציון הייתי בבית דג'אני. אתה מכיר את השם בית דג'אני?
כן, כן, כן.
הייתי בבית דג'אני, ואז היה בחוצ'יק חסון שהיה איתי ביחד, ושנינו עמדנו שם, ופתאום איזה ערבי אחד, לא יודע באיזה צורה, הגיע אלינו, ועם גרזן הלך לתת לי על הראש, והוא שם לב, והוא היה בחור חסון, נתן איזה בין כזה, הרג אותו במקום. זה היה, איך קראו לו, הוא היה שומר בפועל ירושלים, בקטמון, עכשיו מגרש כדורגל, אז הוא היה שומר שם כל השנים. ואחיו גם היה באצל, ואחיו קיבל כדור בישבן, אני זוכר, איך קוראים לו, גורודנצ'יק? גורודנצ'יק אני זוכר. כן, כן, גורודנצ'יק קראו לו. זהו.
עכשיו, בתקופת הכרזת המדינה, הייתם שם בעמדה אצלך, באזור הר ציון?
בהכרזת המדינה, אנחנו היינו באזור הר ציון, אבל זה שנלחם, הלו היה מנהרה שלא ידעו, ואנחנו עלינו דרך המנהרה, היינו עולים להר ציון.
המנהרה שירדה מימין משה.
מימין משה. ושם נהרג בחוצ'יק שאבא שלו, קירשנבום, שאבא שלו היה מספק לנו סולר. בזמן, הוא היה עובד בדלק והיה מספק לנו סולר והוא היה בא לקחת את הכסף. אז הבן שלו היה ממש גיבור. הוא הרי עצר עם ברן, הוא עצר את כל הערבים שם והוא נהרג מהמקום. לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל
כן, אני לא זוכר את זה, אני זוכר רק מסיפורים. עכשיו, דרך המנהרה הזאת של ימין משה עליתם להר ציון, הייתם בחלק, היה ניסיון פריצה לעיר העתיקה, לנסות לעזור לעיר עתיקה.
מתי שלחזור לעיר עתיקה, אני הייתי בתולערים. ואז עלינו ועמדנו שם למעלה ברחוב המלך ג'ורג', ומשם עם התולער ירינו לכיוון העיר העתיקה. ואז כשנכנסנו לעיר העתיקה, אז היה המפקד שלי, היה, שכחתי כבר את שמו, שכחתי את שמו, אז נכנסנו לעיר העתיקה שם, וזהו, נכנסנו דרך שער ההשפטות.
ועליתם לרוב היהודי, אבל כבר המצב היה בטח היה קשה מאוד שם.
היה מאוד קשה, ואני זכור לי, היה אז רוסנק, אם אתה זוכר.
כן, כמו אישר רוסנק, כן.
כן, שהוא מחר קובעים בגאולה. הוא היה בין האלה שנתפסו, שלקחו אותם בשבי. והיה איזה בחור, ילד קטן, שאבא שלו עבד אצל המאפייה השנייה של לנדנר, היחנין לנדנר. והוא עבד שם, והבן שלו הקטן היה מעביר ידיעות ממקום למקום. היה ממש גיבור הילד הזה.
ואז כמה זמן הייתם בעיר העתיקה?
בעיר העתיקה אנחנו נשארנו הרבה זמן.
עד לנפילה שלה?
כן.
עכשיו, כשהעיר עתיקה נפלה, אתה יצאת עם כל הנשים דרך הר ציון לכיוון קטמון?
לכיוון קטמון, כי חזרנו לקטמון, חזרנו ל... היינו שם, אז הייתי כבר בצבא, שהייתי להתפרק, הייתי בצבא. אבל חזרנו לקטמון, ואחר כך שלחו אותי, היות הייתי כל כך צעיר, שלחו אותי להגנה.
כן.
כן, ואחר כך מהגנה... אני עליתי לזה, איך קוראים לזה שם, למשולש. שם הייתי נהג של אחד שקראו לו אל פלנג, היום אל פלג קראו לו, שמעת, קוראים לו אל פלנג, הוא היה לענייני ערבים.
כן.
אני הייתי הנהג שלו.
וכמה זמן אתה נשאר שם לשרת? עד מתי שירדת שם?
עד שם שעדתי כל הזמן, עד שהגיע הזמן שלי להשתחרר, אז הוא אמר לי, תשמע, אמרתי, אל תשתחרר, אני צריך אותך, אני אעלה אותך בדרגה, ואתה תשאר בצבא. אז אמרתי, טוב, אני אחשוב על זה. בינתיים האבא שלי עליו, השלום צילה, יש תלכל אליי, ואומר, לא, מתי אתה משתחרר? אמרתי לו, אני לא משתחרר. הוא התחיל לצעוק, אוי ואבוי, אני בונה, שהמאפייה תהיה, רק עליך אני בונה, וכל הדברים האלה. הוא כך התחיל לפקוד בטלפון, לא היה לי ברירה. עזבתי את הצבא וחזרתי למאפייה.
עכשיו יש...
בשביל זה המאפייה עכשיו נקראת על שמי.
עכשיו יש סיפור היסטורי מעניין, זה ההכלה שנתתם לנציב המדינה, לנציב העליון הבריטי. לאיזה נציב זה היה?
זה היה נציב העליון רוד בוין, אני לא זוכר, אבל ארבט סמואל היה אז.
ארבט סמואל, כן.
אז האבא שלי, עליו השלום, זה היה בחנוכה.
כן.
אז הוא כתב מכתב לנציב העליון, ואמר לו, תשמע, לכל המדינות יש שם, לכל הערבים יש המון מדינות, לא מגיע לנו מדינה אחת קטנה, זה היה בצרת בלפור.
כן.
אז הוא אמר לו, שלח לו את החנוכיה, וזה היה חנוכה, וזה הגיע אליו לשולחן. ברגע שהוא ראה את זה, את החנוכיה, הוא ראה את זה...
מה זה חנוכיה? חנוכיה בצורת חלה.
כן, חנוכיה בצורת חלה.
כן.
אז הוא, זה הגיע אליו, זה כל כך מצא חן בעיניו שהוא לא נגע את זה, הוא שלח את זה בשלמותה לאנגליה.
כן.
זה הגיע לאנגליה, והם ראו את זה שם, זה כל כך מצא חן בעיניהם, והמכתב של האבא שלי, אז הם שלחו, יש לי את זה כתוב אצלי, זה מונח אצלי במאפייה למעלה, כמו מוזיאום יש שם. אז שם כתוב המכתב שאבא שלי כתב, והתשובה שהוא קיבל מלונדון עם ציור של מפת ארץ ישראל. אז פעם שהייתי מרויין אצל דוב אלבום, ואני סיפרתי לו את הסיפור, אז אתה יודע מה שהוא אמר לי?
כן.
או, אז אנחנו יודעים שבזכות אבא שלך יש לנו מדינה.
כן. עכשיו, איפה, והחלל, מה קרה איתו?
אז הם בלונדון, הם כנראה אכלו את זה, זה נשאר בלונדון.
זאת אומרת, מה שנשאר לכם זה תמונה שלה.
כן, ומאז, אז אבא שלי עושה לכל חתונה, לכל בר מצווה, לכל של המשפחה, אז היה מופיע החלה שלה. ואני ממשיך עד היום עם זה, בחנוכה, היום אני עושה חנוכה, חנוכיה, אם באמצע אני שם מספר 13 בר מצווה בחנוכה, אז מספר 13 באמצע.
זאת אומרת, עד היום אתה הופה חלה בצורת חנוכיה?
כן. זה רק למזמינים כמובן.
כן, ברור.
אני גם שלחתי שהבן שלי היה פצוע בשלום הגליל, שהוא נפצע מאוד קשה.
כן.
אז שלחתי חנוכיה, ואופיר הנבון אמרה אז, אם הוא יישאר בחיים, אז אני עושה לו נשף אצלי אצל הנשיא. אז שלחתי לה גם כן
חלה בצורת חנוכיה.
וגם לעזר ויצמן, זה היה בסוכות, שלחתי לו חנוכיה כזו.
זאת אומרת, המאפייה ממשיכה לתפקד כבר כמה שנים?
120.
120 שנה של קיום המאפייה.
כן. באותה מתכונת.
באותה מתכונת ואותם חלות טעימות.
נכון.
וזה חלות שאתה לא תספר לנו את הסוד שלהם, למה גם ביום ראשון זה טרי.
נכון, החלה היא פשוט, אנחנו, לפני שאנחנו נלשים, אז אנחנו אומרים, בשם השם נעשה ונצליח, וזה מצליח.
וזה
אז
מצליח.
מישהו אמר לי, אז כל אחד יכול להגיד. אמרתי, כל אחד יכול להגיד, אבל אצלי זה מצליח.
תודה רבה לך, מתי.
כל טוב.
עד כאן 3 שעות של... סיפורים ירושלמים, סיפורים של לוחמים ירושלמים, קולות ששמענו, קולות מתקופת הקמת המדינה. תודה רבה לכם, תודה לישראל בן צבי, דור שביעי בירושלים, תודה לחברים בבני ברק, לילה טוב, בשורות טובות. כשאנחנו משוטטים בירושלים והיינו בבית ישראל והיינו בשכונת מאה שערים בזמן מה שנקרא הקמת המדינה, ה' באייר, יום קודם והימים של אחרי זה, ההפגזות והנפילות מסביב למקום הזה, דיברנו גם על דברים מתוך היומנו של רמוישי אלפרט שהיה מוכתר של שכונת בית ישראל, כשהוא מספר על ההפגזות ועל המאבק הקשה שהיה שם בשכונה. רחוב חיי אדם בירושלים. רחוב חיי אדם בירושלים הוא במורד הרחוב שיודעים מאזור רחוב שטראוס שמתחבר למאה שערים. במורד הרחוב היה שם יקב וידמן והיה מאפיית אויזמן. שני נקודות ששם מקומות נמוכים, מרתפים, ששם יכלו אנשים למצוא מסתור מההפגזות שהיו באותה תקופה. על מה שקרה ביקב וידמן נשמע מרבי צוק אלפרט. שלום רבי צוק אלפרט.
כן.
ואנחנו במלחמת השחרור, תקופה של אייר תפשינחת, איפה אתה היית?
אנחנו היינו גרים כאמור בפונות בתי וידמרג, ליד יקב וידמן.
כן.
אנחנו בזמן הגזות, המקלט היחידי אצלנו מתחת לבית היה משפחה של האחות של אבי שהיא הייתה שמה.
כן.
ואנחנו, משפחת אלפרט, ירדה ליקב וידמן, ששמה למעשה הרבה מתושבי השכונה ירדו למטה ליקב, ששם עושים, מכינים את היין. ווידמן בעצמו, אחים וידמן, הם רוקנו וסידרו שיהיה מקום לכמה שיותר אנשים שיוכלו להיות.
עכשיו, יש תיאור ביומן של הדוד שלך, של רמי שאלפת שהיה מוכתר של בית ישראל, והוא מתאר ביום בית, בחטא באייר, כבר 17 במאי, הוא כותב בשעה 3 אחרי הצהריים הייתה הפצצה כבדה מהכפר נבי סמואל לבית חנינה לירושלים, מתותחים כבדים. בערך 120 פגזים נפלו על העיר. המצב היה נורא, נזק רב נגרם לרכוש, אפילו בחדרי התת, התלמוד תורה, שזכרו מוישה, נשברו חלונות ונגרם נזק לקירות. אנשים אחדים נהרגו ו-70 נפצעו. ההפצצה הייתה משעה 3:30 עד השעה 6:15, אי אפשר היה לתאר את המצב. אני הייתי כל הזמן במחסן של וידמן בבתי ויטנברג, הרבה אנשים התעלפו מפחד, ובבתי ויטנברג ניזוקו הרבה בתים. אתה זוכר את זה?
אני זוכר, לא בדיוק כמו שהוא זוכר, כי בכל זאת אני הייתי כילד בן 12.
כן.
אבל אני זוכר בדיוק מה שהוא אומר, אני זוכר שלא נתנו לנו ב... היציאה מה... זאת אומרת, בכניסה לתוך המרטף הזה של וידמן,
כן.
עמדו אנשים ולא נתנו לילדים לתת, כי ילדים סקרנות, רוצים לצאת החוצה, לראות מה נפל, מה קרה, ולא נתנו לנו לצאת. אני זוכר את הרעש אימים של ההפגזות שבאמת היה מנבי סמואל.
והפגזים נפלו גם בבתי ויטנברג.
נפלו, כן, נפלה, פגז נפל מאחורי הבית של ההורים שלי, כן. ואני זוכר שאחרי שבאמת נרגע, רצנו שם ותפסנו רסיס, ואני זוכר שהוא עוד היה חם.
וואה.
רסיס מבחל.
כן. ואתה בתור ילד, לא היה פחד?
היה פחד, תראה, ילדים מפחדים שהם רואים את המבוגרים מפחדים. מהרש פחדנו, אבל אחרי זה נרגעים מיד, הולכים לשחק. אבל היה פחד אימים, באותו רגע שזה נפל. אני זוכר שלפני שהספקנו לרדת ליקף של וידמן, הייתה הפגזה ולא נתנו לצאת, אז אני זוכר שנשקפתי בבית על הרצפה ו... וחיסיתי את עצמי בכיסא שהיינו אוכלים ככה, כאילו שהרציסים לא יפגעו בנו, זאת אומרת שישמור עלינו.
אהה, כן. ואחים שלך יותר מבוגרים כבר שירתו?
לא, אני רק הייתה אחותי יותר גדולה ממני שהייתה בת 14.
כן.
וזהו, אני הגדול. אבל הדודים שלי, שני אחים של אמי, שהיו גרים בשכנות, הם גויסו והם נלחמו, אני יודע, אחד נלחם באזור הר ציון ומלחה, שהיו בחלק, אחד מהם היה באצל.
עכשיו, לחיידר לא הלכת?
לחיידר אז לא הלכנו, ליצחיים לא הלכנו. אני למדתי אז ביצחיים, ותקופה די הרבה זמן אני לא הלכתי לחיידר. כי לא ידעו מה הייתה... הייתה הפוגה מיוני עד יולי, זה 7 שבועות, אני בדיוק לא זוכר, אבל מהתחלת יוני עד נדמה לי 18 ליולי, משהו כזה, היה 7 שבועות שהיה, לא היו יוצאים.
מה עשיתם כילדים כל הזמן?
אז ככה, אחותי היותר גדולה ואני עסקנו בשתילת בצל ירוק וגזר וצנוניות בחצר של וידמן שמה, והם היה ממש נהדר לראות כל הזמן עכשיו העלים גדלים, ואנחנו קיווינו ליום שנוכל לאכול מזה, אבל יום אחד קפצו מאיזה גדר גבור כמה ילדים כנראה, ורוקנו את כל מה שאנחנו שמנו בצוניות, ובצל ירוק וחסות.
חובזות היה לכם בחצר?
חובטות היה בשדה, ואם היא, אז לא היה כסף, הייתה באמת לוקחת את החובזה ועושה מזה קציצות, ואני זוכר שזה היה די טעים.
לא ניסית לאכול חובזות תקופה אחרי זה?
לא אכלנו חובזות אחרי זה. מעלים, אני זוכר שאמא הייתה עושה... על כמות גדולה של חובזות הייתה שמה, בהתחלה היינו שמים ביצה, אחרי שלא היה ביצה היה עם אבקת ביצים, היה איזה משהו כזה. אני זוכר את התקופה שאכלנו את החובזות, כן.
עכשיו, וההורים, איך הם מגדלים ילדים בזמן מלחמה?
אז ככה, אבי מונה מטעם משמר העם לשמור על במגרש ביתר, על יד הבית שלנו, היה בור, שהוא היה בור מים, והפכו אותו מטעם הממשלה לבור של סולר, שמשם היו מנפקים סולר למאפיות. ואבי היות והיה גר כ-20 מטר מהבור, אז הם מינו אותו, נתנו לו את המפתח של הבור הזה, והם אמרו לו שיבואו מסעיות לקחת סולר, אז אתה תפתח, לא יצטרכו לחפש מישהו לפתוח, אתה תפתח את זה ותחלק ותחתום להם שמה שהם לקחו כך וכך סולר. בתמורת זה אני זוכר שאבי קיבל איזה בקבוק סולר, ומזה היינו יכולים
לחמם את הבית,
לחיות, כן. ואחרי זה היה החליפו למי שהיה ריבה, היה מחליפים סרדינים ועם גבינות, היו מחליפים האנשים ביניהם לבין עצמם, ככה שכינים, וזה זה רצה את זה, ולקחו כל היום, וזה אכלנו. עכשיו אבי זיכרונו לברכה, רב שמעון לייב, הוא היה ביחד עם רב אהרן דוד וייס, הם היו ממונים מטעם משמר העם על חלוקת הלחם. אני לא זוכר כמה זה היה, 120, 130 גרם
לנפש.
לנפש, כן. אז היה יוצא בערך, אנחנו היינו כבר אז 6 ילדים, אני חושב. אז האבא שלי היה מביא, נדמה לי, לחם ורבע ליום. וזה, ואנחנו, והם היו מחלקים, ארנובית ואבא שלי היו מחלקים את הלחם לכל מיני, למשפחות שהיו בתוך היקב, והמשפחות שהיו בתוך הבתים שלהם, הם ידעו שביקב של וידמן יש חלוקת הלחם מטעם משמר העם. מים, מים היו מחלקים בכל מיני מקומות, אני זוכר שהיו מחלקים ברחוב חזנוביץ', היה מקום שהיה בא והיו מחלקים מים, ואני זוכר שעמדתי אני ואחותי עם פחים ריקים מחכים שיחלקו את המים, ולא פעם חטפנו הפגזה ורצנו לכל מיני ניסות של בתים להיכנס, ולפעמים היינו חוזרים, גם היה מנוקב, הפחים היו מנוקבים. ואותנו, בגלל שהיינו ילדים קטנים, היו תמיד דוחפים אותנו לסוף התור, ואנחנו תמיד רצנו, התעדלנו לריב, ועד שהצלחנו כמה שצריך מים. אבל למזלנו, גם היה לנו בור של מים, שהוא לא היה, המים לא היו כל כך ראויים לשתייה, אבל היום משתמשים בזה לכל מיני דברים אחרים.
לכביסה ולשפונג'ה.
כן, לכביסה, לשפונג'ה, גם בשביל שהיינו צריכים את הגן הירק שניסינו לעשות, גם כן השקנו בקופסאות.
עכשיו, השטח מסביב של איפה שהיה בית שלכם היה שטח ריק, היה שדה.
מצד אחד היה שדה, מצד אחד היה דירות מגורים, הרבה דירות מגורים. ואני זוכר גם את אבי שלמעלה היה גר משפחת גרוסברג, לייבק, והוא היה לו רדיו. ואני זוכר שאבי היה שואל אותו,
כל הזמן בזמן המלחמה, מה קורה? זאת אומרת, כבשו את קטמון, כבשו את זה, ירו פה, פגעו שמה. אני זוכר שאת הדו שיח על ביניהם שלא היו כל אחד בתוך הבית שלו, אבל מהמרפסת לא היו צועקים מה קורה. גם הדוד שלנו, רב מוישה אלפיות, שהיה מוכתר של בית ישראל, היות בבית ישראל היה בשטח מאוד מופגז ומאוד צלפים של הליגיון הירדני היו צולפים לכיוון ההוא, והבית שלהם נפגע, אני לא זוכר בדיוק אם פגז על הגג, אז הם עברו לגור מתחת לבית שלנו, הייתה דירה של דודה שלנו, אז הם עברו לגור שם כמה חודשים עד שהמצב
נרגע.
כן.
תודה רבה לך, רב יצחק אלפרט. בבקשה. תודה רבה. מתוך יומנו של רב מוישה אלפרט, שהיה מוכתר בשכונת בית ישראל, הוא מתאר את הימים של ממש בכל יום מה קורה בשכונת בית ישראל בשנת תש"ח לפני 60 שנה. דוגמה אחת של יום שישי, אי בייר, 14 במאי 1948, בלילה היו שוב רקטות, הרבה מאוד, בלי שום הפסקה, כמעט כל רגע ורגע, כל הסביבה הייתה מוארת מהרקטות. בבוקר הוא השן נורא במחנה של הצבא, ואווירון גדול טס נמוך מאוד מעל השכונה. בשעה 10 לפני הצהריים התחילה התקפה חזקה לשכונה, כי האנגלים מסרו את הבניינים א' 9 של הג'נרלי והדור המרכזי ואפק ומגרש הרוסים ובית חולים האיטלקי ומשטרת מאה שערים מסרו את הכל ליהודים. מחנה הצבא ובית הלבן, הבית ספר לשוטרים, מסרו לערבים והרבה אנשים ברחו מהשכונה. מה קרה בשכונת בית ישראל? ואנחנו לא נשכח שאנחנו גם מדברים על נפילת גוש עציון או המאבק מסביב לגוש עציון. אני רוצה לדבר עם איש שהיה שם בתוך המערכה, רב נפתולי בורנשטיין. שלום לך, רב נפתולי.
כן, שלום, שלום.
כן, בבקשה.
אני רוצה לומר שבזמן שהתקופה שאתה מדבר, אני הייתי במלחמה של כפר עציון. אני הייתי שם בהגנה, ואני הייתי בחיש של גדוד מחמש, בחיש חיל שדה.
זאת אומרת, ב-A ב-E-R, ביום
השישי, היית שם. ואי אייר שהכריזו על מדינת ישראל, לקחו אותי לשבי בדיוק באותו יום. היה ביום שישי שבגוריון הכריזו על מדינת ישראל, אז אני הייתי, הייתה אז קנייה של כל הגוש נכנעו לליגיון הערבי, ובערב אני כבר הייתי פצוע, אני נפצעתי ב-12 במאי, זה היה יומיים לפני, שלושה ימים לפני אי אייר. והפצעתי במזר הרוסי, ובמזר הרוסי הזה אני הייתי במלחמה, אז אני באותו זמן לא הייתי בית ישראל, הייתי באחד הלוחמים.
אז היית ב-12 במאי היית שם בגוש עציון?
ב-12 במאי הייתי במזר הרוסי בגוש עציון, הייתה מזר היה שייך לרוסים, ואנחנו היינו קיבשנו את הרוסים והיינו בתוך המתחם הזה מזר כזה.
כן.
זה היה גבוה, זה היה תמואר, עולת על כביש ירושלים חברון, ואנחנו ישרנו אז מלמעלה וירינו על המכוניות שלא ילכו לירושלים. אומרים שאנחנו עצרנו הרבה מהמכוניות שבאז הליונרים היו אז רצו לעזוב אותנו. ראו שהם לא יכולים, חייבים לכבוש אותנו. אז הזכרת פה קודם אווירון. אווירון יומיים לפני זה טס עלינו אווירון, צילם אותנו וראה אותנו את כל המתחם הזה.
האווירון הזה היה שייך לבריטים.
שייך לבריטים או שייך לליגיון, מי יודע מי זה.
כן.
ואנחנו לא יכלנו, לא היה לנו נשק בשביל לראות על האווירונים. אבל לא יפס לנו. ולא עשינו, שאני חושב, לא זוכר שלא עשינו כלום. ואותו יום שאני נפצעתי, זה היה ב-12 במאי בבוקר, התחילו הערבים מהליגון וגם הפלאפים, כל אלה הכנופיות יחד איתם התחילו לתקוף את כל הגוש, בפרט את המזר הזה. והם, מה זה התקפה? התקפה איומה. אנחנו כל הלילה עשינו בונקר מלמעלה, העמדה שלי הייתה נקרא העמדה הדרומית של המזר.
כן.
אני הייתי בתוך העמדה הזאת, חמישה אנשים היינו. וירינו כל הזמן על ה... על ה... על ה... על ה... על ה... על ה... על הלגיונרים. והבוקר, בשעה 9, דרך מי לפנות בוקר התחילו העיריות, אנחנו כל הזמן ירינו. אני הייתי אז יורה בתוך מכונת צבייה שנקרא ברן, מכונת צבייה בריטית. ואנחנו ירינו כל הזמן, וברבע לתשע בערך בבוקר, אני נפצעתי ביד. ממה נפצעתי, אני לא יודע, כשנכנסו שני טופנדרים לתוך הלוע של העמדה, ואחד עבר לי על יד הכובע פרדה, שעשה לי ממש כובע, ומחור ענקי בכובע, וזה, באיזה נס היה לי, והשני על יד היד, אז אני לא יודע אם זה מהפצצה או מריקשת של האבנים שם, נפגע מהפצצה, ופגע לי ביד, והזרוע נשברה לשתיים. כשהזרוע נשברה, אני ראיתי פתאום שהנס שלי היה שדם לא ירד, ואני ראיתי פתאום שאני כבר לא יכול לראות. וראיתי שלא הולך, יצא לי בחוץ ושכבתי בתוך תעלה, עמד ילדי שחובש, קראו לו דוב רוזנבלט, בחור שמצחיים היה חובש, אבא שלו היה מנהל בית חולי רוח בגבעת שאול.
מהרוזנבלט הירושלמים, כן.
כן, והוא היה ממש יהודי, בחור שכדו נחמד, ואחד שנהרג. מה שרוצה לומר לך, שמתוך כל, אני שאלתי את המפקד, צבי בן יוסף היה משורר ידוע, ושאלתי אותו אם אני יכול לברוח ולבר לעשות כלום. אז הוא אומר, אם אתה לא יכול לעשות כלום, תברח. כשאני הייתי בתוך תעלה, נפלו פגזים מסביב, במקום להיכנס בחזרה למונטר, אז כשצריך לחיות, זה ככה יוצא. אז חשבתי על זה, מה אני אעשה פה? אני אמרתי, נלך לתוך העיריות, תוך העיריות בפגזים, והוא נתן לי רשות לברוח, והתחלתי לברוח בערך איזה חצי כמעט. כולם צעקו, תוריד את הראש, תוריד את הראש. לא שמעתי לאף אחד במקרה. עד סוף התעלה היה גם משלט הרוסי, זה היה בתוך ההר הזה, היה גם משלט, תראו לזה משלט הרוסי, לפני המנזר. ושם גם כן, היה כמו עמדות, וכאלו. ושכבתי בתוך התעלה הזאת, ונפל פגז על יד ימי. כשהפגז נפל, אני הייתי גם פצוע וכאבי, וקמתי בבוקר, בערב, לא בבוקר, בערב, בארבע, חמש, משעה תשע וחצי, שכבתי שם, ולא ידעתי מה שנעשה. כשקמתי, ראיתי ערבי, עומד על אבי 5 מטר ממני, עם רעים, עובד ביד, ומסתכל בשקט, שקט, שקט. לא שמעתי אף עירייה. אמרתי לעצמי, מה זה, ונתתי צעקה איומה, ובמקום שירה עליי, אז הוא התגלגל מצד ההוא. כשאני ראיתי ככה, התגלגלתי אני מצד שני, לתוך דבר עציון. הייתה שם קרם של הנפקים. ושם התגלגלתי כלפי מטה, כשבאתי, התחלתי לשם, מצאתי שם איזה חייל שעזר לי, עד שהגעתי למסעות יצחק, כשהגעתי למסעות יצחק, שאל אותי המפקד החובש שם, אחד, אוריאל אופק, היה מהפלמ"ח.
הסופר.
הסופר, כן. והאוריאל אופק הזה היה חובש, עזר היה מתוך מערת הזאת שחבש שם פטועים. אז הוא היה שם עם גם החיות, והוא שואל אותי, מאיפה אתה בא? אמרתי, אני בא מהמזר הרוסי. אז הוא אומר להם, תנו לו מורפיום, הוא לא יודע מה שנעשה. מה זה מורפיום? אני לא יודע מה שאני עושה, מה אתם רוצים ממני? אז הוא אומר לי, תשמע, אתה הרביעי שבאת, אז מה אנשים ניצלתם? אתה יודע שכולם נהרגו. אמרתי, מה זה? מי נהרג? לא ידעתי. שהמזל שלי היה, אם לא הייתי נפצע רבע שעה לפני זה, אחרי נכנסו הערבים, חיסלו את כולם. כולם נמצאים היום בהר הרצל, שאני בא כואב לי הלב. אני כבר שנים שאני לא הולך להר הרצל לראות את
הדברים שלהם.
ומה שאני רוצה לומר לך, שב-14 ביום שישי, ב-15 במאי, ואתה יום שישי או יום שישי, או יום שרדי, אבל יום שישי הכריזו בן גוריון ומדינת ישראל. ובלב שבת באו הליגיונרים, זה היה אחרי שעשה הסכם בליגיון, התכנסו הליגיונרים, ואני עליתי על מכונית קיסר האדום עם כל הפצועים, והיה מדובר שהצלב האדום יבוא, ייקח אותנו לירושלים, כל הפצועים. ולקחו אותנו לחברון, מנקטרת חברון. וגם את הבריאים, כולנו הלכנו לחברון. ואני זוכר שהג'אברי הזה, ראש עיריית חברון, וזה לא היה, באותו לילה בליל שבת, כשהגענו, היה לנו ניסי, מפגיש הליגיונר, הליגיונר ענק להם בחיים לשמור, דלדלה שאמר להם לשמור עלינו, ובאמצע הלילה שמעתי צעקות איומות במסדרת חברון, ואת כל הדרך היה גם כן, כולם צעקו, יא איש דשל ערב, יפי הצבא הערבי, וירוי עם הרובים, וכל אחד סחב לו איזה חצי אווירון, חצי זה היה אווירון שנפל גם לפני זה, כל אחד קבע מהאווירון, נעשו חתיכות, כל אחד סחב, וזה היה אחרי שכבר הרגו את כל כפר עציון, יום לפני זה, ב-14 למאי, אז נכנעו גם כפר עציון עצמו, בלילה העבירו את כל הבית חולים מכפר עציון, העבירו את כל הבית חולים נועסות יצחק, וכל אלה שנפצעו ממש נשארו בחיים. כל הבריאים שהיו נשארו בכפר עציון נכנעו, ושתיים נשארו בחיים, שהם נתחבו בתוך התעלות האלה של הירקות, אחת הייתה בתורה, ועוד גבר אחד, שהם אחר כך הם באו איתנו, הם קצת צ'ויים, באו איתנו לחבר הירדן.
רגע, אז לקחו אותך בשבת, היית ב-15 מאי, היית בחברון.
בחברון, בתוך המשטרה. ובלילה, הכיפופיות הערביות שם רצו להרוג אותם. היינו בתוך מין חרקע של סושים. אני שכבתי בתוך מקום שנשמע שם סוס. ובתוך זה שכבתי במין מקום שם סוס במקום הזה. בתוך מקום כזה, בליונרים שעבו על המקום הזה. את הבריאים העבירו למעלה, ואת הפשועים למטה, אפשר סושים. וכל השבת, בבוקר אמרו לנו, שאלנו ניסים שהליונרים לא נתנו לה כתופיות האלה להתפרץ אלינו
לתוך המשטרה.
לתוך המשטרה. ביום ראשון, בא לגברי, ראה אותנו פצועים, רצו לשחרר אותנו, אז הוא עשה נאום, עלה על כיסא, עשה נאום, לא נתן נאום ארוך, לא לשחרר אותנו, בגלל שיש שם אנשים שעשו את עצמם פצועים, באמת, שעברו תרבושות עם דם, ועשו את עצמם פצועים, רצו גם כן להשתחרר. אני פגע לי המון בגדים שלקחתי במסעות יצחק, לבשתי עליי אולי 8 זוגות מכנסיים, נתן שני פסבי, ו8 זוגות חולצות, אלה דברים טובים, היה שם בית עברה במצוות יצחק. נחפתי כל מיני דברים, באפירה נשארה בזכר פה, כשראה עד היום. הרבה דברים לקחתי, ידעתי מי יודע איפה אני הולך. אבל ביום ראשון בוקר שאמרו שאני משתחרר, נתתי את זה לאחרים, את כל הדברים שלי. בסוף נשארתי בנקלות. וכך הלכתי לשבי.
וביום ראשון בבוקר העלו אתכם על איזשהו מסעית?
לא, לא, לא. ביום ראשון נשארנו שם למעלה, העלנו אותנו במקום הפקעה הסוסים, העלנו אותנו למעלה, היינו שם איזה שבוע, שבועיים, ואחר כך לבית לחם. לבית לחם רק את הפצועים, וחשבו בכל אופן, חשבו לשחרר אותנו.
כן.
ובית לחם נשארתי שם גם איזה שבועיים שם. זה לקח את החודש. בבית לחם גם היה לנו ניסי ניסים, אני זוכר שבאנו לבית לחם, זה היה במשטרת של בית לחם, בסדרה. זה היה שם מין גרש כזה, שכל הפשועים ישנו, היה אחד דוקטור קרומבליט ודוקטור מינסברג. אלה שני הרופאים שטיפלו בפשועים של כפר, של אלה של הפשועים של גוש עציון.
כן.
והיו שעשו ניתוחים. כשלי עשו ניתוח ביום חמישי בלילה, 12 במאי, עשו לי ניתוח, 12 במאי היה ביום רביעי, ביום חמישי בלילה, אמרו לי ללכת לעשות ניתוח. אמרתי, אני לא יכול ללכת, אתה לא יכול ללכת, אז לא יעשו לך. הלכתי רק לי, התחזקתי את היד, תזיק את היד, כשהגעתי, היה בשתיים בלילה, כשהגעתי לשולחן של הניתוחים, היו מסביב הרבה פשוט שהוא יודע, דוקטור ביטברג, הוא שואל אותי, אם אני רוצה לעשות עכשיו ביטוח, או אני אחכה לבוקר, אמרתי, אני לא יודע, לבוקר אני חושב שאני אומר, נפור, אני יודע מה יהיה איתנו. אתה יכול לעשות ביטוח, ועכשיו, אז הביטוח שלו היה, זה ביטוח של מלחמה. הוא אומר לי, תשב על הידיים, הכיסא, על השולחן. אמרתי, מה אני אשב על השולחן, אני יכול לשבת. אז אני לא יכול אפילו לזוז. בכל אופן, שתי אנשים עזבו לי, ישבתי. הוא עשה שתי זריקות על יד הפצע של
השבר.
כן, המזל שלי היה שלד השבר, לא ירד דם. אם היה יורד דם, אני חושב שלא הייתי, לא יחוזר לרד. כי התחיל אותי, כשהדם שלא ירד,
ולא היו לך כאבים? בכל אופן, זרוע שבורה?
זרוע שבורה, וככה אני אגיד לך, כשבאתי למסעות יצחק לחובש, הייתי למה רק תחתונים. כשכל הזמן אני הורדתי איזה בגד להציג את היד, פעם עם החולצה ופעם עם החגורה ופעם עם המכנסיים, הכל נפל לי. את הגביים הורדתי. בסוף הלכתי רק עם הנעליים ותחתונים. וכך עבדתי הייתי כולו עבור, יום ריבלתי. וככה הגעתי לחובש של אורי אלופק. וככה הוא, זה לפני, כשהיינו במשטרת חברון, ואז אתה איזה ערבי ובודק אותי, אני כבר הייתי עם גבס. אז אני נתתי צעקה. שאני לא מרגיש טוב, ואת כבס, הוא רק יגיע להם. אז הוא אמר, אדם משנף, את הרבי כבר, זה לא טוב, הוא לא שווה, נשלפו אותו. אז עליתי, ואני וכל הבא, היו הרבה המון בחורות, היו איזה שתי בחורות, נערות, ושלחו אותנו למשטרת בית לחם. וכשהגעתי למשטרת בית לחם, נכנסנו לתוך גראז' כזה, גראז' שתקדים מכוניות, ודוקטור אולג מקורנגיט, אותו מיזברג, הם היו
רופאים שבאו מגוש עציון.
כן, והם שמרו עלינו, ידעו עזרה, כמה שדעתנו.
וככה היית שם שבועיים?
כן, אבל זה היה גם בייס בגראג' הזה. נכנסה לתוך המתחם הזה של הגראג', נכנסת מכונית פשוט ינף, עליו ישב קצין פליגיונרי, ואמרתי לאחד שישב ולהגיד, תדע לך שהאדם הזה נראה לי נאצי, נראה לי כמו צורה של אשכנזי כזה, דייש כזה, גרמני, והיה לו תום גם ביד, ואמרתי לי, פה זה גרוע מאוד, אם זה אחד מהגיסטה פה, אולי הוא יודע מי הוא, והוא צדקתי, הוא יורד, אומר לי, פורבן נתקום תיגודם, מתחיל לדבר גרמנית, איפה אני בא, הוא נראה שלכל אחד אומר, אתה מתל אביב, ותל אביב, דיבר גרמנית. בסופו של דבר, אז הוא אומר, מה אתם רוצים מדינה, כל הערבים האלה ייתנו יריקה אחת, אתם גמרתם מהמדינה, מכל המדינה, מה אתם הולכים להילחם עם ערבים? אבל הם לא מספיק שהרגו לכם כל כך מיליונים, אתם הולכים עוד... וזה התחיל, בטוף הוא עולה על המשוין, ונתן לי כמה יריות באוויר, אני חשב שאנחנו... ונאצי הוא יכל לעשות אותנו מה שהוא רוצה. אני אומר עם אבו, והסתכלו איזה נסים, נסים, אני לא יודע מה התחשקנו ללכת ולא לראות. ועזב את הגראג'. היינו שם בערך עד הערב, בערב עלינו למעלה בתוך המשטרה, ושם היינו בערך שבועיים, ואחרי שבועיים עושים שהצלב האדום לא יכול להעביר אותנו לירושלים, ולקחו אותנו לחברון, ולכב לא לרבת עמון, לא לרבת עמון, לאום אל ג'מאל, ובאפרק, במקום הזה, אמיל ג'מאל, קראו לזה המקום שכל השבועים היו גם אנשי ירושלים, מאנשי העיר העתיקה. שאנשי העיר העתיקה, הם כבשו את גוש עציון קודם, את מי העיר העתיקה.
כן, נכון.
אבל את העיר העתיקה, הם כבשו אחרי, זאת אומרת, אחרי שכבשו את גוש עציון.
כן.
אבל היות שאנחנו היינו כבר חודש לפני זה בחברון, והם לא ידעו, ואני באתי לשבי, וכולנו היינו לבושים, ובאתי לצבאי. נכנסנו עם כל הגבס, עם כל הפשועים, כל אלה, וכל גם בריאים על עצמם. שתי קשורות של ערבים עמדו על יד השער של התקנת שבועית. וכל הדרך, מבית לחם, ובית לחם היה זה משהו מעניין. היינו רעבים, מה לא יודע מה. ובית לחם, על יד הכנסיות שם, זרקו לנו לתוך הרכב, שאני הייתי כל הפשועים, זרק לנו כמה רכב. וקופסה סיגריות. אני לא יודע מי זה היה, או ערבי, או נוטרי, מה שבא בזה. אז היום אני לא יודע מי זה היה. ומשם נתנו בכל הדרך, כשהיה כפר ערבי או עיר ערבי, ועד שהגענו לרבת עמון, כשהוא עצר לפות יהודי ערבי, עמדנו וכולנו צעקו, יאיש של ערב, יאיש, יאיש, כאילו שהנציב העליון, אני יודע, מתמנות זה, הנציב העליון היה, וכל ישראל היה יורד לראות את הנציב בעל ירושלים, ככה זה היה. שני הצדדים מלא ערבים, ואנחנו היינו באמצע המכוניות של המשיבוי, נוסעים ונוסעים בכל עיר וכל כפר, יורים באוויר, ונהנים מהשבועים שהם מסתכלים. וככה הגענו עד רבת עמון, בנס יתנו
מהשתנה. ברבת עמון פגשתם את השבועים שהביאו מעיר העתיקה?
מעיר העתיקה, לא, 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 לא. את השבועים של העיר העתיקה פגשנו שהגענו למחנה השבועי במלג'מל. במלג'מל, במסרק שמה קוראים לזה, אז המקום הזה, או שזה נקרא במלג'מל, או מסרק, שני שמות שקרה להם יחד. כשהגענו למחנה, שני שורות ערבים מתו עם כלי נשק, שואלים אותי את השם, מה זה בורנשטיין זה? אז עד שיצאו את המילה בורנשטיין, הערבים נעדו להגיד את זה. ונכנסנו לתוך המחנה, פגשתי יהודי ששם שלו עקיבא גוטליב, והוא מכיר אותי, הוא יצא עד עתיקה, הוא מכיר אותי עוד מירושלים, מהגוטליבים האלה, שהאבא שלו היה את שבועי גוטליב, הוא היה... היה שומר בריסנבק שביל, היה גבי שם. והוא שואל אותי, נפתו לטנקסית. ומה ירושלים נפלה? אמרתי, לא, לא, ירושלים לא נפלה. אני רואה את כולכם, אתם חיילים. אני מכיר אתכם. הוא אומר, אתה מכיר אותנו, אבל אני לא בירושלים, אני מגוש עציון. אז הוא התפלא, אומר, מגוש עציון, הרי זה... תפשו אותנו, תפשו אותנו לפני כן. אמרתי, כן, נכון, היינו בחברון, וזה, מה נפו? אז הוא אמרתי לו, נשמע, עכשיו אני לא יכול לדבר איתך, תן לי משהו לאכול. אז הוא אומר שלאכול. ואני יכול לתת לך לאכול, אני... את פה הולכים בסקיביצים עם תולעים. אבל תיתן לי את התולעים. אני חיסוח נפש, אני הולך למות. אז הוא אומר לי, יפי, הוא מנער את התולעים. אז הוא נתן לי בסקיביצים, נערנו את התולעים מזה, וככה אכלנו. היה מין בסקיביצים, שבזמן הבריטים, שאתה נותן איזה מנות ברזל לחיילים שעברו למחמה. נתנו להם, זה מין היה משומן כזה. אני עם בסקיביט אחד כזה, אני הייתי מרתיח קופסה של של פוצל של מלפפונים שאתם רואים היום עם מלא איזה מים שם בשקיבית אחד, זה היה עם שתי אבנים בתוך אותה דיקת בשקיבית, זה היה מרתיח קופסה בשקיבית השומן שהיה בו.
אבל היו שם הרבה שבועים, הרי היו כמעט
700
יהודים היו שם, כן,
עם הבחורות, כן, אבל הבחורות שחררו ושכל אחד לקח לו בטוחה, הוא פחד מהערבים. אז כל אחד בטוחה אמר, זה אשתו, זה אשתו, והם לא נגבו בה. אחרי זה כמה ימים, את הדלה נתן הוראה, כל הבחורות שחררו אותם.
היו שם 80 בחורות, את כולם שחררו.
שחררו את כולם אחרי שבוע של שלושה ימים. כולם שחררו. הביאו אותם והביאו אותם. ואחרי זה כמה הגיעו, גם מנהריים הגיעו ים שבועים. הגיעו שם מגזר, היה את זה, מפה גזר.
כן, מגזר הגיעו גם כן 18 בחורים.
נכון, והיינו שם בשבי, 700 איש. אני הייתי, כל המחנה הזה היה מחולק לשמונה טורים. והטור השני, זה היה כמו בית חולים, ישנו שם, היו אוהלים בו. ושם שכבו אנשים שהיו חולים. היו שם תושבי העיר עתיקה, נפשכטר ומורוביץ, ועוד כאלה. ואני הייתי, למחרת בא אליה רב וינסברג הזה, כן. שהיה רופא, הוא אומר לי, אולי תשמע, אתה לא יכול להישאר פה, אתה צריך טיפול של בית חולים, צריך להחליף לך את הגבס, אתה זה לא, לא טוב, היד שלך לא מסגרת. אמרתי לו, מה לעשות? אומר, יקבו אותך לבית חולים של בזרקה. שם הסתדרו, הייתי בזרקה איזה שושה שמועות, שם היה לי גם נס. שכבתי עם נוסן אשטיין, הוא כבר נפטר אחד מעיר עתיקה, האחיו של לייזר אשטיין היה פירה וזה, ויצחק קופ היה שם עוד כמה אנשים, וגם ספרדים היו שם כמה פצועים, ואני הייתי טוב ברגליים, אז הייתי טוב טוב מביא שם פיים לחדר, וזה גרד אחד שמר על הדלת, וזה היה בתוך מחנה צבאי של ליגיון הערבי. בתוך המחנה הזה, זה היה שם בית חולים. וגם הערבים האלה שטיפלו, נוס נשטיין היה לי גם נס, והוא נשאר עם פנים עקומות בשביל לראות אותו. הוא נפצע על יד האוזן, הוא נפצע בעיר העתיקה מרסיס של פגל. וכשהוא בא לשבי, אמרו שצריך ניתוח. לי החליפו את הגבס, אמרתי לו לערבי, שהגבס, אתה צריך לנקות את היד, מלא היה מלא מניקינים ועיתונאים קטנים. אמרתי לו, תשמע, אתה אומר, אתה לא תמות גם כאן. שם גבס ענק כזה, כזה עובי כמו ימר. איזה 20 סנטימטר יותר גם. טייס, והוא, כשבאתי, הוא כבר היה אחרי ניתוח. וכמה רבים הסתכלו עליו, וכשבאותו יום, אחרי שישה שבועות, לקחו, הוציאו את החוטים של הפצע של נוסלם, על יד האוזן, והוא ביקש מהם שיעזיבו אותו באותו יום, שמוציאים את החוטים, להקביא אותו לטוף מכונית של שר האדום, ולהביא אותו בחזרה לשבי, בעניין של כמה שעות נסיעה.
זאת אומרת, נסיעה מזרקה חזרה לאומן ג'אמה.
חזרה לאומן ג'אמה. והוא נסענו, זה היה, והמכונית הזאת, אי אפשר היה לשבת, תימין מיטות כאלה, וסמי ביטה למטה, ביטה למעלה, אני שלוש מיטות, אני שכבתי מתחת, והוא מתחת, לי זה לא כל כך הפריע, אבל כל הזמן הוא צעק, נפתו לי, הפנים שלו מתקמות, הפנים שלו מתקמות, וזה נשאר הכל, כל חייו, שנפתח...
מי זה? נוס נקשטיין?
כן, תפוע צירות, וזה נשאר כך הכל.
עכשיו, תאמר לי, מאיפה אין לכם זמן להצטלם? ראיתי תמונות שלכם בתוך השבי, אנשי עיר עתיקה, ואנשים
ש... זה היה הצלב האדום.
הצלב האדום צילם אתכם.
כן, הצלב האדום, כל הזמן הצלב האדום צילם אותם.
עכשיו, פגשת שם, למשל, מוישי יצחק דנציגר, פגשת שם בתוך השבי?
זה היה בצליף הזאת, כי היה יהודי זקן, ואני לא יודע איך לקחו אותו. ושחררו את כולם, והוא היה הלכתי תותן, הייתי איתו עם תושבי העיר עתיקה, עם הרב מנהר, עם הרב מרב שפירה, רב שמואל שפירה, ואני אז, כשאני חזרתי מהבית חולים, לא היה לי מקום. שילקו כבר את כל האוהלים, שילקו לאנשים, ולי לא היה מקום, רק בתושבי עיר עתיקה, היו איזה כמה אוהלים, עוד היו חדרי אנשים, אז אני הייתי סתם, ואני דווקא נהניתי, הייתי תושבי ירושלים, הייתי את כולם, ואני זוכר את רב מוישה בורשטיין, היה אחד מתושבי, מתושבי העיר העתיקה, שכחתי ברסלוב, והוא חשוב.
כן, הוא חי עד 120, הוא חי.
כן, היה אבל קוירר.
זאת אומרת, היה לכם עניין של ברסליברס בתוך המחנה של...
כן, מה זה ברסליברס? הברסליברס האלה, זה היינו כל כך נהנים. אני זוכר שאני נהניתי מהם, אני... את כל הדרך, את כל הימים ברסליברס, אני חייתי איתם. אני זוכר שבערב פטיפטיפר, אני יוצא בחוץ, אני רואה כולם ערובים, ועומד איזה ברסליבר אחד, ושופך אחד על השני מים, עם פחים ומים. אמרתי לך, מה זה? אומר, תשמע, אתה לא יודע שהיום צריך מצווה. אמרתי, מה זה מצווה? אומר לי, אז היום זה ערב יום כיפר. אמרתי, אז מה זה? זה מצווה? אומר, תשאו קווי, אתה לא יודע שאני... אמרתי, גם אני יכול לדעות, תקן תקן את הבגדים. רציתי את הבגדים, תסתפכו עליי גם עם פח מים. זה יכול להיות כפה. רק כאן במרום רוביץ, הוא גם היה תושב עיר עתיקה, וזה, יש לו גם פה מאפייה של, לא מאפייה, מתחילה של...
של קמח.
קמח, מצות בישראל. והוא, בעיני איפה הוא קיבל את הרבה מינים, ביום בסוכות, הוא הלך לתנות את השבועים, ונתן לכל אחד, נתן לכל אחד, ואת הברכות האלה של ברכת הזה. ברכת הלולב.
כן.
זאת
אומרת, היה לכם סך הכל חמישה לולבים, לא היה לכם הרבה.
לא, אני חושב שהיה אפילו פחות.
כן.
ביומים נוראים אני הייתי מגלה, ואני הייתי קצת, אני חזה בבלטפילה.
היה שם, הבלטפילה היה יחיר בחיל ולץ?
כן, אני אגיד, הבלץ, כן, הבלץ, אני חושב שהיה מטעם המזרח.
מטעם המזרח,
הוא היה, הבלץ הזה, כשהיום פתח, נדמה לי מפקח ממשרד החינוך. ושאני הייתי אז במקהילה של הבטן המזבוך ש... ואני לא הלכתי עם הברסלב להתפלל, ושאני הייתי בתוך מקהילה, שרנו וזה. אז בגלל תואים. וככה זה עבר, ולמדתי שם קצת... ישבנו כל אחד, למדו שם בשפות, ולמדו שם כל מיני דברים.
היו שם חוץ מהברסלב הזה גם כמה קלינר שם.
איפה? היו קלינרים, היו... כשאני הייתי גם, היו קלינרים, קלינרים בטח, היו הרבה. והיו הרבה קלינרים. היו גם ברסלינרים, היה הרבה הרבה, מכירים אותי את זה. עד היום אני מי שחי, אני יודע. וזהו.
עכשיו, כמה זמן הייתם שם בתוך השבי?
בערך 9 חודשים.
וואו.
אני הייתי, תפסו אותנו במתי זה היה באייר. השתחררתי ממש יומיים לפני פורים. והיה ממש, אני הייתי תמיד פורה מגילה. הלכתי בדיוק אחרי קריאת המגילה בשבת, לקחו אותנו בשבת לגוש עציון, ויומיים לפני פורים, פורים, זכיתי להיות בירושלים. זה היה מעניין. שנה שלימה הייתי, הסתובבתי בגוש עציון עם כל המלחמה ועם כל הזה, עם כל השבי, וחזר כיומיים לפני פורים. הלכתי יומיים אחרי פורים לגוש עציון, ויומיים לפני פורים חזרתי לבית.
זאת אומרת, שנה שלימה לא הייתי בבית.
שנה שלימה עברתי את כל הנקודות לקחות ואת כל הצרות האלה.
ואז אתה מגיע לירושלים, אתה מגיע...
אני יכול להגיד לך דבר אחד, שאני מגיע לירושלים, זה היה במעבר מנדלבו. וסיפרו לי שחודש ימים בכלל לא ידעו עליה, אז שאלו את הרבנים, צריך להגיד קדיש עליי. כשאני הייתי, הצלב האדום, הם לקחו אותנו לבית החולים, והצלב האדום עשה רשימה של השבועים, אותי לא הכניסו. אז חודש ימים הייתי בכלל, או יותר, אולי שתי שבועות, לא ידעו עליי. והם שאלו ושאלו, אז בסוף כשהצלב האדום עשה עוד הפעם רשימה, הם כבר ידעו שאני חי. והצלב האדום, כששלחנו את המכתבים, את גם תמונה שלחתי, ראו אותי דרך הצלב האדום, ראו אותי גם תייר, אז ראו אותי ככה, ראו שאני חי. וככה זה...
והגעתם למעבר מנדלבום, ממעבר מנדלבום, לאיפה אתה הולך?
למעבר מנדלבום לקחו אותנו למנורה.
מנורה, למועדון מנורה.
כן, ומנורה שהיום זה על יד מחמד גיפה,
כן.
ושם היה משה דיין, נאמן מנאום. והנאום הזה, שהוא עשה את כן עם אבדאללה, ושחררו אותנו.
ומשם אתם נוסעים לסרפנד?
משם נסענו לסרפנד.
כן.
ושם היה בן גלו, לא, לא, סרפן, נדמה לי שזה היה בביטבימה. לא, 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 ביטבימה, זה היה אחרי כמה ימים. בסרפן. כן. ושם היה בסרפן, בדממה, את הרישוב שם, אני לא זוכר כלום. ושם השתחררתי ובאתי הביתה. באותו יום. וזה היה כל הסיפור. שעוד הרבה לדבר באמצע כאן. רוב הזמן זה הכל קצת נשכח. אבל מה שכאן, שאני רוצה לומר לך, שתוך 30 איש שהייתי בגבעה הזאת של המזרח הרוסי, השארנו ארבע בחיים, ואני אחד מהארבע. לו הייתי לא נפצע, לא הייתי היום מדבר איתך. שכל הפציעה שלי זה נפצע לפני שהערבים נכנסו, ואני אגיד לך, שלפני שדיברתי לבוסטיון, פגש אותי יהודי עד היום, אז יש לי את הקמיה שלו, אני אפילו לא מפתח אותו. אני לא זוכר מי היה פרדי השבילתי, נתן לי קמיה ואמר לי כך, תלבוש את הקמיה הזה עליך, אתה הולך למלחמה, תלבש את זה עליך, וכשאתה יורה על ערבי, תחשוב שאתה מסתכל על גדולים שאתה מכיר אותם. ואני התקלתי בני הרב, הרב שלי הרב, בלישיב, שיהיה בתי הבאים, שלא נפלא שלמה. ובעצם שולם אני יושב, היה גם בסדר קדושית שלי. אני למדתי על בית פרס בחורים. והוא הכרתי אותו, והכרתי גם את גרשי מפידס, מפידס ישראל.
הרב של בית ישראל, כן.
הרב של בית ישראל. התקלתי עליהם, כאילו הם שומעים עליי בין העיריות, וכשנפצעתי, כשלקחתי את המכונת עירייה, והייתי צריך להחליף את המחסנית, אז כשעשי למדבות לומדים, אז עזבתי איזה שנייה, קצת שמאלה, להחליף את המחסנית עם הכדורים, ובאותו שנייה, לפני שהקמתי, אם הייתי יורה בתוך עיריות, כל התקז היה עולה על הפרצוף שלי. רק שזה היה שנייה לפני זה, ממש שנייה זה לקח. כשלקחתי את המכונת עירייה, ורציתי ליישר אותו, לראות על הערבים, באותו שנייה נפלו שני פייזים מתוך הלוע. עד היום אני אומר לעצמי שצריך לחיות, זה אדם לא יודע משהו. וזהו.
למדת להבין, אז ידע כל אותה אדרס.
עוד הכל. זה היה משהו, וזה היה משהו בלתי טבעי. אנחנו לא מבינים. כשאדם צריך לחיות, אז מתוך שזה, אז הייתי צריך להיפצה, ואחרי שנפצעתי, כשדוב רוזנבלט מסתכל עליי ואומר לי, ומנחם אותי, הוא מנחם אותי, שהוא לא יודע שאחרי כמה שעה הוא כבר לא יחיה. והוא אומר לי שתדע לך שאתה צריך כבש וזה לא יעזור לי שום דבר, אני למדתי חופשות ואני אומר לך זה שום דבר, היד שלך שמעתי, מה זה היד שלי? הייתי ילד ב-18 ואני יודע, אני יודע מה שהיה, אני רואה היד שלי לא מתפקדת, אז אני אמרתי לעצמי, ויד ימין זה היה, אמרתי לעצמי, אוי אוי אוי, אני ילד צעיר כזה בלי יד, וידעתי שזה רק שבור, מי יודע מה שזה, והוא מנחם, מנחם, בסוף אני נכנסתי לתוך תעלה, נפלים פגזים מצד ימין, מצד שמאל, וחשבתי, במיני גבלי אלה מזמואלי מכואל, התחלתי את כל המלאכים האלה, ובסוף באתי על ראש ישכין הסקייל, אז אני הלכתי, אז אמרתי, אני צריך לקום, באותו רגע שקמתי, התחלתי למוץ למפקד, והיא נותן לרשות, ומה זה התחילו להריד, לצוק עליהם את כל הדברים, תוריד את הראש, תוריד את הראש, לא שמעתי, תת אחד, וזה מה שהציל אותי, שאנו ארבע בירושלים, אני בכלל לא ידעתי, ובתוך השבי היה שם אחד, אמרו עקב קראו לו, והיה שומר על השלשות, שלשות היינו כל יום שומעים על השלשות האלה, וכל יום בבוקר וערב שצוקים אותם, ופעם אחת אני רציתי לעשות שחות אני ועוד חבר רציתי לעשות שחות מעבור עקב הזה, אמרו תמיד כבר יש לה, אין לנו מה לעשות, בוא נעשה שחות איתו. הוא היה רגיל פה, היה לו מקל ביד, הוא סופר שלשות שלשות, מישהו שהיה עושה אפצ'י, היה נותן לו מכה, שאל אותו כמה יש בערבית. עד יש כאן, ושאל אותו כמה זה, כמה זה היה. הוא היה צריך להגיד לו באיזה מספר הוא נהוג. ואז אני נדברתי איתו, שאני אשב במספר 15, ואתה תשב במספר 18 בשורה השנייה. כשיגיע אליי, אני אגיד לו שלא, לא, אני הייתי ב-18 והוא היה ב-15. כשבא אליי אמרתי לו שישה פחות, אמרתי 15. כולם מבינים מה עשית את זה, אמרתי שמור בצורה מה היה, לא רציתי להגיד להם שאני מעקב פה שיש פה תיש, יגיד פה צורק, אבל זה היה משהו. הוא בא לסוף, אומר לו ערבי שיש פחות, אז הוא אומר לו לך תספור עוד הפעם, תספור עוד הפעם, אז הוא הלך לשורה השנייה, אמר לו שיש יותר, כשאמר לו במקום והיה בשפה 15 או 18, אז כשספר הוא מגיע לקצין, אומר לו, ספרתי, יש שש יותר. אומר, אני לא מבין, קודם ספרת, שש פחות, יש שש יותר. אומר, תשמע, אל תסבור על הפעם. כשהיה פחות, אמרתי לך, לסבור עוד פעם. שיש שש יותר, אין דבר.
ככה עברת וניצלת, והיום אתה בירושלים. חזרנו בפרסומות, חזרה לתוכנית שלנו. הגויין הרב הוא משה שמואל שפירא. נולד ביוטט באב תפרש עין זין, ונפטר באלף אייר תפשין סמך וב. היה ראש ישיבת בר יעקב, חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, ואחר כך של דגל התורה, חבר נשיאות ועד הישיבות ומפעל הש"ס. נולד במינסק שבבלרוס, לאביו הרב אריה שפירא, רב בביאלוסטוק ובנו של הרב רפואל שפירא מוולוז'ין, ולאמו מרת חיה מינה גולדה, ובגלל מלחמת העולם הראשונה, נאלצה המשפחה לנדוד מביאלוסטוק למינסק. שם נולד, הסנדק שלו היה דודו, הרב חיים סולובייצ'יק, הוא גם התגורר בעיר, בתום המלחמה שם המשפחה לביאלוסטוק שלמד בישיבה, הוא למד בחברות עם בן עירו, הרב אריאלי מלין. בשנת תפריש צד ג' נסע ללמוד בישיבת תורה בברנוביץ' אצל הרב בלחון ווסרמן, הוא נוסע ללמוד בישיבת מיר אחרי באיזושהי תקופה מסוימת, הוא עולה לארץ ישראל בשנת תפריש צד ח', לומד בישיבת לומז'ה בפתח תקווה, שם שומע את השיעורים של הרב שח, שאותו הריץ עד יומו האחרון. בשנת תש"ד למד אצל בן דודו, הרב יצחק זאב סולובייצ'יק, הרב מבריסק. הוא נישא לביתו של הרב אהרון ויינשטיין, ראש ישיבת בית יוסף נוברדוק בתל אביב. הוא מתגורר תקופה בבני ברק, בשנת תש"ט מונה בברכתו של החזון איש לראש ישיבת באר יעקב, שהוקמה מעט קודם לכן בידי הרב שלמה וולבה. בשנת 1968 הוזמן על ידי הרב סרנלב, אדמו"ר מגור והרב בסול אלתר, לכהן במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. לאחר הקמת דגל התורה בשנת תשמ"ט, נקרא על ידי הרב שח לכהן כחבר במועצת גדולי התורה של דגל התורה. בלוויה שיצא מישיבת באר יעקב, השתתפו עשרות אלפי בני ישיבות, בהם אלפים מתלמידיו מארץ ומחוץ לארץ. מה שאנחנו נשמיע זה את קולו של משה שמואל שפירא שר. קטע מאוד מאוד מיוחד של משה שמואל שפירא, מי שהכיר את שירתו, שירה מיוחדת שלו. הקול הבא שנשמע זה קולו של רבי לוין, קטע מאוד קטן של רבע דקה, שבו באו ועשו איזושהי כתבה על ישיבת צחיים, לפני למעלה מ-50 שנה, ונתקלו ברבי לוין, שאלו אותו, איך אדם הופך להיות תלמיד חכם? בואו תשמעו ממש 20 שניות, או למעלה מ-20 שניות, רבי לוין.
פה נמצאו רק גדלים תירה, גדל תירה, שיחיל המילית רבונים גדלים, ובכל זה מבטחים על כל הקובות, ולאלתים ותירה, שיהיה רב, רק למי תירה, ושפע הכובד לא בו.
הקול הבא שנשמע זה קולו של אדמור מרחמי סטריפקה, בשירה מיוחדת, שירה לכבוד ל"ג בעומר, שהוא שר בבית המדרש שלו. האדמור האחרון לבית רחמי סטריפקה, אביו של האדמור לאריכות ימים של ימינו. ואנחנו מסיימים בקולות, כשאנחנו מדברים על קולות, אנחנו מסיימים בקול אחד שהוא קול מאוד מיוחד, קול של מנהיג ציבור, הרב אברום רביץ, חבר כנסת, למד בישיבת חברון, איש תורה, מראשי תנועת התשובה שהתחילה באזור מלחמת יום הכיפורים, רבם של הרבה תלמידים ועסקן ציבור ביושר, קטע של הדיבור, הנאום שלו בפתיחת דגל התורה, ביסוד דגל התורה בעיני האומה בירושלים.
אם לקבור עוד דבר אחד, לא יעזור לאלו אשר מסיתים את הוויכוח על הדרך הציבורית אשר נלך בה, לא ניתן להם להסיט זאת על ידי פילוג מלאכותי. חסידים, ליטאים, הרי כל הציבור הנמצא כאן יודע שזה שקר. הם עושים עוול גדול מאוד, בראש ובראשונה לעצמם.
עם קום המדינה היו הפגנות. הפגנות שהתחילו בנושא שבת, כשדסו לים מרחוב יפו, יצאו אוטובוסים לים התיכון, ואז התחילו הפגנות השבת, הפגנה ידועה מפורסמת ששם נהרג פנחס סגולוב, ואז התחילו הפגנות נוספות, הפגנה נגד גיוס בנות. נשמע קטע מתוך הפגנה נגד גיוס בנות.
ממעמקי קרסיכה אדוני
דאס תוירו בעניין לגיוס הבונויס אשר היא הבזרי הוא של אחת משלוש האווירויס הידועס יהי הורג ועל יעבור ובכנסת עומדים לחוקק חוק וחייב בכוח הזרויה את בנויס ישראל לשירות לאומי אזרחי שלא היא במסגרת הצובה.
המנהיגות הפוליטית של המבדל הייתה מעוניינת שהרבנות הראשית תחליט החלטה שנכון יש התנגדות לגיוס בנות לצבא, אבל שירות לאומי יש הסכמה. כשהדבר הזה נודע לבעל החזון איש, הזיק מיד את תלמידיו ואליי שלח פתק וכתב על דש של מעטיפה ביידיש, לא כדרכו, אבל ככה זה אני זוכר כמו עכשיו כביכוס לטפס, ומנחם אידל פלוטוון, ומנחם תעשה דברים שובבים, להשתולל.
אדוני נאי, שימרה בקיילה.
הפגנות נוספות היו בירושלים, ניתוחי מתים. שעורית ניתוחי מתים חיבלה בעלייה לארץ ישראל של יהודים מארצות הברית, מאמרים שלמים פורסמו אז על עניין של ניתוחי מתים, ניסו לעשות חוק בנושא הזה, זה לא הצליח, אנשים הפגינו, היו הפגנות קשות מאוד בירושלים, הפגנות בנושא של ניתוחי מתים. במהלך ההפגנות נעצרו הרבה מאנשי ירושלים, ובמהלך ההפגנות האלו הוקמה גם אז ארגון קשת, שהוא טיפל בפתולוגים במשך תקופה ארוכה. הקמת העיר נתיבות. אנחנו מדברים על נתיבות, עיר במחוז הדרום בישראל, והוכרזה כעיר בשנת 2000. נתיבות הוקמה ב-1956 כמעברה בשם עזתה. אל היישוב החדש הובאו עולים מצפון אפריקה, שעלו לארץ ישראל בראשות שנות ה-50. היישוב הוקם על פי תוכנית שאישרה הממשלה, לפיה יש לפזר חלק מהאוכלוסייה העולה, לפזר אותם לנגב. הבבא סאלי מגיע לאחיו שנמצא באשדוד, ואחיו מציע לו לנסוע לנתיבות, שם יש הרבה מהקהילה של צפון אפריקה. הוא מגיע לשם, ולשם גם מגיעים הבבא שלום, שלום מפרגן, ובנו הרב יעקב מפרגן שנמצא שם היום. לשם מגיעים גם מהישיבה, הישיבה הגדולה, ישיבת הנגב, שהיא נוסדה בידי הרב יוסף אומר, שנפטר לאחרונה, והיא נשאה בעבר את השם ישיבת עזתה. בישיבה למדו בעבר חופשי כיפות סרוגות, שהגיעו להם ישיבות תיכוניות, אך כיום רוב התלמידים הם בעלי רקע חרדי מאוד. בעיר פועלים מספר בתי ספר, חרדים ודתיים. האוכלוסייה שם גדולה מאוד בנתיבות, ונתיבות גם סובלת לאחרונה גם מהמכה של ההפגזות. בואו נשמע קטע מ-1978, הקמת העיר נתיבות.
לא היה שום דבר. התביישנו לומר שגרנו בעזתה.
חנה אוחיון זו שהגיע לכאן עם כל כך הרבה הבטחות מהסוכנות.
כעת אנחנו ממש מתגאים בנתיבות. יש בה הכל, והתפתחה מאוד יפה.
הנה, את בעצמך אמרת עזתה, ועזתה הייתה שם המעברה. ואחר כך אמר נתיבות. מה ההבדל בין עזתה לבין נתיבות, שלמעשה זה אותו מקום?
ההבדל הוא גדול מאוד. בעזתה היו רק פחונים. היה מקום ממש קטן, לא מפותח, לא תעשייה. הייתה אלימות, היו מכות, היו שביתות, היו הפגנות, הכל. כי הייתה רק עבודה יזומה, זה מה שהיה, זה מה שהיה אפשר לתת לפועלים.
ועכשיו?
עכשיו, אני חושבת שיש מספיק מקום עבודה לכולם, עובדה שאין חוסר עבודה עד כמה שידוע לי, ואנשים די מבוססים ובסדר, יחסית למה שהיה זה פנטסטי.
נתיבות ברוך השם לא יצא שם רע, זה שהיא עיירה זה לא אומר שזה שם רע, פשוט מעמד שלה היא עיירה ותל אביב מעמד שלה היא עיר, עכשיו זה הכל, אבל אין מה להשוות עיירה לעיר.
בכלל יודעים איפה זה נתיבות?
יש כאלה שלא יודעים וזה חור בהשכלה.
לאלה שבכל זאת זקוקים לסתימת חור בהשכלה כדי שלא ינזפו על ידי יהודית חורי בת המקום. נתיבות בלב הנגב הצפוני, במחצית הדרך בין אשקלון לבאר שבע, 30 קילומטרים מכאן ומכאן.
הקול הבא שנשמיע לכם, חלקו שמעתם בהרבה הזדמנויות, אבל הוא חלק מהמדינה, כיבוש הכותל המערבי. 1967, יום שני מתחילה המלחמה, יום רביעי בצהריים מתקבלת הקריאה שהכותל שוחרר. חיילים שהיו במשך כל לילה באזור מוזיאון רוקפלר, ושם הייתה החלטה שחונקים את העיר העתיקה. החיילים שלנו נמצאים בערים מסביב, בהר הסופים, בהר הזיתים, ולא מאפשרים לערבים לצאת מתוך חומות ירושלים, וככה לא יהיה להם מים, והם יצטרכו להיכנע. אבל אחרי כמה שעות הוחלט פקודה אחרת, בראשותו של עוזי נרקיס, שהיה זה מפקד בחוז ירושלים, גם הרב גורן דחף הרבה שצריכים להיכנס ולכבוש את העיר עתיקה, ואז הם ירדו במורד לכיוון שער עריות, שם נהרגו כמה חיילים, אבל הייתה החלטה נחושה להגיע ולכבוש את הר הבית והכותל המערבי. בואו נשמע את הקול של כיבוש הכותל המערבי.
היום לפני הצהריים פרץ צהל לעיר העתיקה של ירושלים. אני חוזר, דובר צהל מודיע. היום לפני הצהריים פרץ צהל לעיר העתיקה של ירושלים.
מפקדי הגדודים, אנחנו יושבים על הרכב שצופה לעיר העתיקה. ועוד מעט אנחנו נוטים להיכנס אליה. העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כל הדורות חותמים עליה ושואפים אליה. אנחנו נהיה הראשונים להיכנס אליה. הטנקים של איתן מתקדמים משמאל וייכנסו לשער האריות. לנוע אל השער. מסדר סיום יהיה על הרחבה למעלה. עד כאן אבו.
רגע אנחנו צועדים באחד מרחובותיה הראשיים של ירושלים ודרכנו לעבר העיר העתיקה בראש הכוח שעומד להיכנס לירושלים העתיקה. אנחנו הולכים אחרי קבוצה הראשונה של החיילים נושא מכשיר הקשר הר הבית בידינו, הרב גורן מניף את ספר התורה כלפי מעלה.
עד כאן השעה הראשונה, אנחנו נפגש בשעה השנייה עם תוכנית אחרת נוספת של קולות של המדינה. חזרנו בפרסומות, חזרה לתוכנית שלנו. הגאון שלי מזלמן אוירבך, כ"ג תמוז תפריש עין, אז הוא נולד, הוא נפטר בכף באדר א' תפשינוני, היה ראש שיבת כל תורה, מחשובי פוסקי הלכה בדורנו. נולד בשכונת שערי חסד בירושלים, אביו היה הגאון רב חיים יהודה לייב אוירבך, ראש ישיבת המקובלים שער השמיים, משפחת אביו משפחה חסידית, מצאצאי בעל התולדס יעקב יוסף, אבי המשפחה היה הרב עומדוב אוירבך, חתנו של בעל התולדס יעקב יוסף, שהיה מחותנו של הבעל שם טוב. משפחת אמו ציוויה היא בת למשפחת פורוש הירושלמית, והוא נקרא על שם אבי אמו, הרב של מזלמי פורוש. הרב אוירבך למד בישיבת עץ חיים, שם היה תלמיד מובהק של הרב יוסף זלמן מלצר, שהסכים על ספרו מאורי אש והביא מתורתו בספר אבן האזל. לספר הזה שהוציא בגיל 24, הוא זכה להסכמה של חיים מויזר גרודזינסקי. בט"ו באדר תפריש צדיק ניסה לחיי רבקי רוחמקין, לאחר נשואיו למד בישיבת עץ חיים, ומשנת תפריש צדיק ה' למד אחר הצהריים גם בכולל של הרב פרנק, מדרש בני ציון. הוא עבר שימוש חכמים אצל הגאון מצ'יבין, הרב דוב בריש ויינפלד, אצל רב שמשון אהרן פולנסקי, רב של שכונת בית ישראל, אצל הרב בנגיס, רב זליג רובין בנגיס, אצל רב לייב אורביץ. הוא נודע כפוסק חדשני ומקיף שבקיא בחידושי הטכנולוגיה. באדר תש"ט הוא התמנה כראש ישיבת כל תורה, תפקיד שבו שימש במשך למעלה מ-40 שנה, עד לפטירתו. כל חייו הוא גר בשערי חסד, היה למאיר פנים לאדם שפסק הלכות באומץ על כל מיני נושאים. הלווייתו הייתה הלוויה הגדולה ביותר שהייתה בירושלים בהשתתפות מאות אלפי אנשים. הוא נקבר בהר המנוחות, על שמו גם נקראת שכונת רמת שלמה. בואו נשמע קטע מתוך התכנסות ישיבתית שמדבר הגאון רב שלמה זלמן אוירבך.
חזר, אני זיר שטרק נפתי. In dem Erich von Messameer sein, Chosn Dekal. In die Mitzwe von Messameer sein, in dem Schar von dem Messamche. Dem Schar von dem Messamche. Gewinnlich ist schwer zu verstehen. Was ist das, der Gräß, die Mitzwe? Jeder erhielt dort Chassene. Man darf Messameer sein, der was dort mit Chassene gab. Aber jeder gewesen, Jos ist so leich, alle Köyrke, Messes, Chosn Alkalo. Wird mir dem Rabbinischen, was sagt, mit uns freien, wieder Chosn Freisach Medikale, du wirst darf mir ein Messer mehr sein. Da ist auch das Vorhin, auch die Erkennung, also da gewisse Siebes, wo der Chosn Kalle, der Basor, darf mir ein Messer mehr sein. Oder wir sehen, also wie wir sagen in die Brüche, Sameach des Samach. Da ist mir gesagt, Sameach des Samach, Rehim Ahuvim, Kesamech Acho Yitzircho Began Eden Mekeb, wie der Rabbinisch in dem Ort Messer mehr gewesen, oder Morisch. Dann hat er nicht gehabt, keine Sorge, keine Sache. Viele Missen und der wird nicht gesagt geworden auf dem oder Morisch. Und der Rebellische hat gefunden, vernetig, bechreude und beatzme, ihm zu Messameer sein.
הרב רב שבתאי דלביץ' נולד בתפריש פיוו, נפטר בכבד כסלב תפשינו זין, היה דרשן נודע בירושלים, הוא נולד בירושלים ברב שמולר יהודה לביץ' וביתו של רב אריה לוין, ואימו הייתה ביתו של רב אריה לוין, למד בישיבת עץ חיים. באמצע שנות ה-40 הוא נישא לנחמה יונגרייז, בת אחיו של רב דוד יונגרייז, רבד איידה חיידיס. מנשואים אלה לא היו ילדים, בשנות ה-70 הוא נישא בשנית ללוסיל, עולה מצרפת, וברוך השם, בית עם ילדים. במשך השנים הוא נודע כדרשם בירושלים, הוא כונה המגד הירושלמי לצידו של המגד הגדול רב שלמה מרדכי שבדרון. בשנות ה-50 וה-60 הוא סובב בערי ישראל, דרש בפני אוכלוסיות שונות, עורר אנשים לתשובה, הגיע לכל העולים שהגיעו אז לארץ מתימן, צפון אפריקה וכן הלאה. הוא נפטר בירושלים כ"ב כסלו תש"ז, נקבר בהר המנוחות. בואו נשמע את קולו של רב שבתאי דלביץ'.
מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבותינו היו עובדי עבודה זרה. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והוליך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרו, ואת אלוה את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ואתן לעשיו את הר צעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרימה.
הגויין לצדיק רב שלום שבדרון, שכונה רב שלום, היה דרשן ירושלמי, נודע כמגד ירושלמי. הוא נולד בירושלים לאביו רב יצחק שבדרון, בנו של רב שלום מרדכי שבדרון, אמר שם, התייתם בצעירותו, למד בישיבת חברון, נסע לאישה את לאה בת הרב חיים יהודה אוירבך, אחר נישואיו למד בבית המדרש אוהל תורה שבראשות הרב הילמן, שימש כרם במספר ישיבות ובהם ישיבת מקור חיים. הוא ערך כמה ספרים של סבו, אמר שם, חלק יצאו לאור, חלק עדיין לא יצאו לאור. הוא ערך ספרי מוסר של גדולי המוסר בדורו, כמו אור יעל של המשגיח הרב חסמן, ולב אליהו של המשגיח רב אליהו לופיאן. הוא התגורר גם כבשכונת שערי חסד בירושלים, לשכנות לגיסו הגויין רב שלום זלמן אוירבך. הרב שבדרון נודע בגלל הדרשות שלו, בתי כנסת, בישיבות, בדרשות שלו בזכרו מוישה, ברחבי הארץ. הרב שבדרון מסר שיעורים בישיבת חברון, שימש שם כשליח ציבור בתפילת מוסף שימים נוראים ובתפילת נעילה, נפטר בכבד כסלו תשנ"ח ונקבר בהר הזיתים. קולו של רב שלום מרדכי שבדרון.
אוי ווי 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 איי 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 היום אנחנו בלי נדר, אם ירצה השם, נתחיל מהסוף של הפרש. וייצא בן איש ישראליס והוא בן איש מצרי בסייר בני ישראל, וינוצו במחנה בין הישראליס ואיש הישראלי. נו, לא שמכירי שאנחנו מבינים. אני חושב שלא צריך לפרש. ויקוי בין האיש הישראליס את השם ויקבל. אוי וי. ויביאו אותו אל מישה ושם אמו שלוימיס בסדיברי למטדו.
הרב מסוחזיס ברוידה נולד בתרשיים ב', נפטר בתת זין ניסן באמצע החג הפסח תפשין סמך. היה ראש שיבת חברון, חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה. הוא נולד בחוצר שטרויס בירושלים, לטוב ולרבבום ברוידה, נכדו של הרב הרלי ברוידה, אחיו של סבא מיקלם. בילדותו הוא למד בתלמוד תורה של יצחיים, לאחר מכן למד בישיבת חברון. בתחילת שנת ה-40 ניסה למרים, ביתו של הרב משה פינקל, בנו של הסבא מסלבודקה, הרב נתן צבי פינקל. הוא היה חתנו של רב משה מרדכי אפשטיין. בשנות ה-60 הוא התמלא לרם בישיבת חברון, לאחר פטירת ראשי ישיבה ותיקים, הרב יחזקאל סרנלב והרב משה חברוני, ויחד עם עמיתו, הרב חיים סרנלב והרב אברהם פרבשטיין, שניהלו ביחד את הישיבה. מלבד עיסוקו בסוגיות התלמוד, עסק רבות בפירוש הרמב"ן על התורה, היו שיעורים מיוחדים אצלו בחדר ברמב"ן בכל שבת. לימים יצאו השיעורים האלה בסדרת ספרי שם דרך, על ידי תלמידו הרב ינקב יהודה זילברליכט. היה חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, לאחר הקמת דגל התורה הצטרף למועצת גדולי התורה והשתתף בדיונים שלה. כמו שאמרנו, נפטר בחול המועד פסח תפשין סמך, נקבר ליד אבותיו בהר הזיתים, ושלושה ימים אחרי פטירתו נפטרה גם אשתו. בואו נשמע את קולו של הרב ברוידה, כשהוא בתור איש רב, אחד מרבני דגל התורה.
אם אתה רואה שהולכים לבנות בניין גדול, במה הוא יודע את הגודל של הבניין ואת האיתנות, החוזק של הבניין? לפי היסודות. כשהוא רואה שעושים יסודות חזקים מאוד, במיוחד חזקים וגדולים, כל אחד יודע שכאן עומד להיבנות בניין גדול.
הרב אליעזר מנחם מנשך נולד בי"ט טבת תרנ"ח, נפטר בט"ז בחשוון תשס"ב. היה ראש ישיבת פוניביץ', נשיא מועצת התורה של אגודת ישראל, לאחר מכן של דגל התורה, נחשב כגדול הדור כמנהיג הציבור החרדי הליטאי. הרב שך היה חניך ישיבות ליטא בתקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה. בגיל 23 התמנה לראשונה כרם, ומאז לימד תורה במשך כ-75 שנה בישיבות בליטא ובישראל. הפריצה שלו לקדמת ההנהגה התורנית הציבורית התחילה בשנות ה-60, אז גברה מאוד בשנות ה-70 וגברה מאוד בשנות ה-70, הגיעה לשיאה בשנות ה-80 וה-90, במשך כ-3 עשורים, הוא נחשב הסמכות הרוחנית הציבורית העליונה בציבור החרדי הליטאי, הוא הצים את החשיבות שלו של דעת תורה והשקפה תורנית בתודעה הציבורית, הוא יזם הקמת ישיבות רבות בישראל, שימש נשיאם ופטרונם, ובמקביל גם גיבש את הציבור הליטאי כקבוצה. הוא יסד את מפלגת דגל התורה, את עיתון יתד נאמן, את מערכת הכשרות שארית ישראל. הרב שך עבר מספר ישיבות. פוניביץ', שהוא למד בגיל 11, לסלבודקה הוא הגיע בתפריש עין ג', הוא הגיע לבבולניק, משם היו ההורים שלו, הוא מגיע גם לסלוצק, הוא רם בתקופה מסוימת בסלוצק, אחרי זה הוא מגיע גם למיר, בתזן אפטרפריש בג' שם הוא מתארס עם גוטל גלימובסקי, בת אחותו של גאון רבי סזר ממלצר, הוא משמש כרם בקלצק, מגיעים אליו הצעות מכל מיני מקומות עם בריסק ומלובלין, אבל הוא משמש כראש ישיבה בנוברדוק, בנוברגרודק של היום. בתקופה מסוימת, אדמור מקרלין, רבו מלמלך פרלוב מקרלין, פונה לו בחיים מויזר, מבקש ממנו ראש ישיבה, ואז הרב שך נשלח ללונינץ לשמש כראש ישיבה. הוא רם גם בינובה, ואחרי זה הוא מגיע בחטא טבת תפשין א' לארץ ישראל. באותו יום שהוא מגיע לירושלים, מגיע לביתו של הרב מלצר, ששימש לו כחסניה. תקופה מסוימת הוא משמש כרם בישיבת היישוב החדש בתל אביב, ואחרי זה כראש ישיבת נוברדוק בירושלים, רם בישיבת לומז'ה, רם בישיבת הדרום קלצק ברחובות, והוא מגיע בשנת תשי"ב לישיבת פוניביץ', ושם הוא משמש כרם בישיבה הרבה מאוד שנים. אני לא חושב הקלטה נדירה של מרן הרב שך, שהוקלט אצלו בבית בשיחה ליהודי רוסיה מעבר למסך הברזל. הוא מדבר אליהם בעברית בשיחת חיזוק מאוד מעניינת. השיחה היא ארוכה, השיחה היא 8 דקות. אנחנו נביא מתוך זה קצת טעימה משיחה של הרב שך אל יהודי מעבר למסך הברזל.
שלום לכם, ידידיי מרחוק. אני פונה אליכם בכל קהילה החרדית, שומרי תורה ומצוות אשר במדינת רוסיה. קשה לי בדברים קצרים להעריך, ואינני יודע אם יש בעולם מי שיכול להעריך, להביע בדברים את גודל העניין, את גודל החיוב, מה שאתם עושים ומה שמוטל עליכם לעשות בזה. אתם הנשארים במדינה זו שהיא סמומה, מה שנוגע להדת היהודית, רק אנשים בני משפח, ואתם היחידים שאתם עומדים בניסיון, עומדתם עד היום בניסיונות, אני מבין בניסיונות גדולים, וקיימים עד עכשיו בדעה כזאת, להחזיק תורה, ללמוד תורה, לקיימה, כמי שמתשובה מפי משה רבינו.
הרב יצחק קוליץ, י"ז סיוון תפריש בבית, ונפטר בכ"ד תמוז תשס"ג. היה רבה של אשכנזי של ירושלים, דיין בבית הדין הרבני הגדול, כתב את סדרת הספרים מנחת אליהו על תלמוד בבלי, וספר מנחת יצחק על 5 חומשי תורה. הגאון רבי יצחק קוליץ נולד בעיירה אליטא, בפלח קובנה, לאביו הרב דוד נח מקולדצקי, ששימש כרב העיר. בגיל 3 התייתם מאביו, ובגיל 12 באלול תפריס הלג דלת, עלה עם אמו וכמה מרחב לארץ ישראל. הוא התחיל ללמוד בישיבת חברון. לאחר נוסף שימש כתופה קצרה כרם בישיבת חברון, לאחר מכן התמנה לראש ישיבת הדרום ברחובות. בשנת תשנ"ו מונה לדיין בבית הדין הרבני בתל אביב, ובשנת תשכ"ה מונה לאב בית הדין בתל אביב. בשנת תשל"ג סירבה מועצת הרבנות הראשית לתת לו כושר רבנות לרב עיר, ועל כך נמנע ממנו להתמודד למשרת הרב הראשי לתל אביב. הוא מגיע להתמודד כרב ראשי בירושלים בניסן תשמ"ג, הוא מתמודד על רבנות ראשית, ובתשמ"ג גם מגיע בחירות לירושלים, והוא מתמודד על רב של ירושלים, רבה של ירושלים, זוכה ב-49 קולות מול 11. בעקבות הרב במצב בריאותו פרש בתפקידו בחודש שיוון תשס"ב, והוא נפטר בכ"ד תמוז תשס"ג. בואו נשמע את קולו של הרב קוליץ בקטע מאוד מעניין כשהוא מדבר על ירושלים.
היום 10 בטבת, אחד מארבע הצומות הנקרא הצום העשירי, שהוא בחודש העשירי חודש טבת. ביום זה שמח נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים, והביאה במצור ובמצוק. כאמור בספר יחזקאל, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור. בן אדם, כתוב לך את שם היום.
סליחה, אני מבקש סליחה
מכבוד הרב,
אני עשיתי רעש באמצע.
כן, בסדר, בסדר גמור. בבקשה.
סליחה.
בבקשה. היום 10 בטבת, אחד מארבע הצומות הנקרא הצום העשירי, שהוא בחודש העשירי חודש טבת. ביום זה שמח נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים, והביאה במצור ובמצוק.
אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד נשוב אליכם. חזרנו חזרה, שוב אנחנו שוב איתך, ערב טוב, לילה טוב ובראש הגולדיס.
לילה טוב, ארגלס, לילה טוב לכולם, נפטר בפרשה. שתי פרשות השבוע, אח קדושים. אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני השם וימוסו, הרבי מרדומסק בעל תפר השלוימה נסע פעם בחזור מלינסק לרדומסק, ועבר דרך העיר קרקה. החסידים ששמעו שהרדומסק מגיע לעיר יצאו לקראתו. חסידים תמיד החכומים שבקרקה ביקשו ממנו שיתעכב בעיר איתם איזה יום יומיים. הרדומסק הסכים. שהגיעו לאכסניה באו הרבה מהתושבים מכל גווני הקשת לקבל שלום, וביניהם היה גם רב שמעון סופר שהיה אב בית דין של קרקה. הרדומסקי אמר דבר תורה, ובתוך הדברים הוא אמר, כל צדיק שלא ממשיך, הכוונה שהוא לא משפיע על ישראל שפע של ברכה ופרנסה והשירות, הוא לא צדיק בכלל, ולא ראוי להיות מנהיג של, 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 של ישראל. וזה הפירוש על דברי הגמור, על הפסוק, אמרו צדיק כי טוב. אז הוא שאל, וכי יש צדיק טוב וצדיק שלא טוב? אלא הכוונה, טוב לשמיים ולבריות, זה צדיק טוב. אבל טוב לשמיים ולא טוב לבריות, זה צדיק שאינו טוב. והכוונה שהוא לא ממשיך, שהוא לא משפיע על ישראל, שפע של טובה, פרנסה, אז הוא נקרא צדיק לא כמו שצריך. וזה היה החטא של נדב ואביהו, שהם הסתפקו בקרבתם אל השם בלבד, ולא השפיעו על ישראל שפע של פרנסה טובה. לכן וימותו. הם לא היו ראויים להיות מנהיגים של ישראל. והוא אמר שגם ער ואוינן היו בעלי נשמות גבוהות, אבל החיסרון שלהם היה, כמו שמובא הפסוק, לבלתי נתן זרע לאחיו, שלא רצו להשפיע השפעות טובות על ישראל אחרים. והוא שאל את רב שמעון סופר, האם הוא יודע למה, מינו אותו מהשמיים להיות רב, בקרקה? רב שמעון שתק, הוא ביקש לשמוע מר אדומסקר, אז הוא אמר לו, אולי הרב חושב שמנו אותו לרב כדי לפסוק שאלות באיסור בעצר, על כלי או על תפשיל, זה טעות, יש בקרקה הרבה מאוד אירוע בכל רחוב, בכל סמטה. אבל אני אגלה לכם, שאותכם, שהרב ידע שבחרו אתכם לרב העיר הגדולה קרקה, כדי להביא על ישראל השפעות טובות, פרנסה, בריאות וכל תומה שצריך. כל האנשים שהיו שם היו עמומים מהדרשה. ורב שמעון סופר בעצמו אמר שברוך השם נודע לו עכשיו חיוב חדש שמוצל עליו, חיוב שאולי רשום בכתב הרבנות שלו. והוא לא נמצא בדינים בשולחן עורך. עכשיו התגלה על הדבר, הוא אמר תודה, תודה לרדומסקו. לרב גרליץ, שאתה בחרת לנו היום את הנושא של לוחמים ירושלמים, היה אולי הבדל שניכר בין הלוחמים בירושלים לאחרים, שלירושלמים באמת הייתה כוונה להשפיע טוב על כולם. ובירושלים היו באמת הכי הרבה חרדים שהצטרפו ללוחמה. גם ללוחמה וגם למחתרות. ואפילו היו תלמידים מעץ חיים, שהקבוצה שלהם היה שם מיוחד אז, הם היו נקראים גדוד, הם עשו פעולות מרשימות מאוד במחתרת. יש הרבה סיפורים על הפעילות שלהם. כמו שמספרים על ליל הקשרים, שבלילה אחד פוצצו הרבה קשרים אסטרטגיים, קשרים של הרכבת בארץ, ואת זה עשו החרדים בירושלים, ועוד ועוד פעולות, ועוד, ועד היום שאתה מנסה לדבר איתם על זה, הם מפחדים לדבר, הם שמת לב.
כן,
יש להם איזה פחד שמישהו מסתכל, מישהו מקשיב. יש גם בירושלים לוחם, שהוא דמות של לוחם ומשפיע, שזה ממש כמו שאמר, כמו שאמר ארדונסקר, אמרו צדיק יצריב. צדיק אמיתי שלחם והשפיע על כולם. זה הלוחם הידוע, הרב רבריה לוין. שעליו לבד אפשר לדבר ולדבר, אבל זה היה דמות שלא נרצע משום דבר, ונלחם בכל כוחו לעזור ללוחמים ולאנשי האצל ולאנשי המחתרת, ובפרט אלו שהיו בבית סוהר. יש עוד דמויות ירושלמיות ידועות שעליהן אפשר לדבר בוודאות על אם הוא צדיק יתועיב. דמות ירושלמי שמסר את נפשו ממש בתור אברך צעיר שהיה בסך הכל ב-30, זה היה הגוין רב דויבר אלעזרוב.
כן, נכון.
שהוא הסכים לקבל על עצמו לשמש כרב חזן בלקוירה בכלל עצמון הידוע, והכניס לעצמו לסכנה גדולה מעבר לזה, שכל שבת במשך מעל 5 שנים אולי היה בבית, תקשיב טוב, אדם בגיל 30, מעל 5 שנים, הוא כבר נסע ביום שישי בבוקר, וחזר ביום ראשון בבוקר. וכל הסיפור התחיל שהרבנות הראשית אז הצליחה לקבל אישור מהבולשת האנגלית להכניס חזן לבלקוירה לכלא, כמו שאומרים להבדיל קומר, ואת זה הצליח לסדר הרב ראשי שהיה זה ישראל, אני חושב שקורא לה הרב בן ציון וזיאל, יכול להיות?
נכון, כן.
ועד שנמצא אדם מתאים, עד שהוא מצא את האדם המתאים, את הרב דבר, והוא הצליח לשכנע אותו להסכים לדבר, ואחרי שהרב דבר הסכים, היה עליו לעבור סדרת חקירות בבולשת האנגלית, לבדות שאין לה כוונות אחרות, חוץ מרב ובלקוירה, ואחרי שקיבל אישור, הגיע לשבת הראשונה לכלא, והנסיעה הייתה קשה, לשכנע את הנהג לעצור בכביש לטרון, ללכת ברגל עד המחנה, הדרך הייתה מסוכנת, וכך הוא הצליח לקבל ליווי של שוטר ערבי עם רובה, וזה היה מחזה מעניין, תאר לך את הרואה יהודי חרדי עם מזוודה, הולך בליווי שוטר ערבי או בריטי. זה היה מעניין, ומחכה איתו עד שמגיע האוטובוס. בשבת הראשונה שהיה, עד שקיבל מקום להיות, היה לו קושי עם האוכל, כל מה שהוא הביא התקלקל, היה שם התנאים, והחלישה בשם הנורא, והרבה הרבה סיפורים, הוא החליט שהוא לא ממשיך בתפקיד. אחרי שכנועים רבים, הוא הסכים לנסות עוד שבת, ואז חל לפני, כשהוא פגש את קבוצת הצעירים הירושלמים, שנקראים מקבוצת שטרן. שחלק גדול מביניהם היו בחורים דתיים, חרדים, אז הוא נקשר עליהם, וכך הוא נשאר מעל 5 שנים. רב דויב שראה את כל החלישה שהעשירים היו צריכים לבשל לבד, להכין להם את האוכל לבד, היה נראה שבת ממש, ממש כמו יום חול. למרות שהיו הרבה עשירים שוויתרו על אוכל חם בגלל השבת, אבל זה היה כרוך בסכנה של תת תזונה. לא היה למי יודע מה האוכל, אתה יודע. בגלל זה הוא יזם להביא להם פטליות, עלה לו רעיון, לשים עליהם את האוכל מיום שישי, והוא הצליח לקבל אישור על כך. והיה יהודי, רמוי של סגל, שהיה גם כן ידיד של העצורים, שהוא דאג לפטליות, והוא שלח אותם לכלא. בהתחלה זה היה מאוד קשה, לא הצליח, החבר'ה לא הצליחו לשמור את האוכל, או שזה התקלקל, או שזה נשרף, אבל לאט לאט זה עבד, וכך הצליח רב דויב לדובב את האסירים לשמירת שבת גם כן. אז השבוע אנחנו נתן מתחילים לפצליות, שזה מתחבר עם הנושא שלך רב גלס.
לזכרו של הרב אליעזרו.
כן, וזה גם מתאים לבישולים של שבת של פעם, אתה יודע הרב גלס שהיום יש מסעדות יוקרתיות שמבשלות רק בפצליות.
נכון.
וזה האיחוד שלהם. הדבר התחיל בירושלים בשוק מחנה יהודה, וכבר התפשט לארץ, עד כדי כך שיש מסעדות שקוראות להם את השם פטליה. אני רואה שאתה יודע. לנו יש חבר משותף, מוני ארמוזה, גם כן לוחם ירושלמי, לוחם בכיר ירושלמי. אני זוכר שהוא חרף את נפשו במלחמות, ושם בבית נסת חסד ורחמים, שם בבית נסת יש לו דירה משופצת בשכונה שם, והוא השאיר למטה מחסן, איזה מחסנון קטן ששם הוא שם את הפצליה עם הצ'ונט. לא, הבית נסת נקרא, השכונה נקראת אורל משה, לא? כן, הוא השאיר שם את המקום הקטן שאפשר עוד לשים את הפתליה, הוא אומר, על זה אני לא יכול לוותר. אתה פעם עשית שידור על, על איזה שבת, שבת ירושלמית, או דירה ירושלמית, לא זוכר מה שזה היה בדיוק, זה היה לפני שנה, שנתיים אולי, ואחד, זה היה אחד השידורים היפים שלך, שם הבאת את רבנית ברגמן.
כן, בטח. והיא סיפרה,
והיא סיפרה איך היה הטעם הנפלא של האוכל הבדקנויץ משין.
היא עושה עד היום, על הפתיעה.
עד היום היא עושה ככה, כל הכבוד.
ודאי.
היום בעידן המודרני יש איזה תחליף, אתה יודע, היום יש רק עוד סיר שנקרא בישול איתי, סיר שעולה בסך הכל 99 שקל, הוא לא בדיוק כמו הפתיליה, אבל הוא הרבה יותר שונה מהגז. ככה שאפשר את כל המתכונים האלו להעביר לסיר בישול איתי, וזה הרבה יותר מודרני וזה בלי הריח. אולי הריח גם מוסיף לטעם. אנחנו נתחיל עם סלט לצ'ו ירושלמי, על פתיליה או סיר חימום איתי, אז לוקחים סיר שטוח, שמים בסיר חצי כוס שמן זית, חשוב לשים לפי הסדר שאני אומר, בצל גדול קצוץ, מעליו ארבע שיני שום מפוזרים קצוצים דק, עגבנייה גדולה מגרדים בפומפייה ושמים מעל הבצל, ומעל כל זה שמים קוביות משתי חצילים, ומעל קוביות משתי קישואים, ו... מפזרים טיבול מלמעלה, חצי כפית מלח, חצי כפית פלפל, עדיף שיהיה פלפל גרוס, וחצי כפית סוכר, ומבשלים על הפתליה לכמה שעות, אין צורך להרבב, התבשיל יוצא מצוין. אם רוצים את זה לשבת, כמו הלש של שבת שהיו שומרים בירושלים, אז עד שבת בבוקר, אז שמים בסיר שכבות של פרוסות עגבניות, על העגבניות שכבות של פרוסות חציל, את החציל פרוס לאורך, ונותנים לו קודם טיגון קל. וכך עושים שכבות ארבע פעמים, עגבנייה, חציל, בין כל שכבה לשכבה, מפזרים קצת מלח, ובסוף מצפצפים מלמעלה שמן זית. שמים את זה לפתליה, ובשבת בבוקר מגלים משהו ממש מעניין. רב דבר אלעזרוב הוציא ספר שלם על שאלות ותשובות מהשאלות שתעוררו בכלא. ראית פעם את הספר הזה? יש לך את זה הבית? זה נקרא ספר שאלי ציון. וזה ספר מבוקש מאוד עם כל מיני דברים מעניינים ולא שגרתיים. אחד מהשאלות היה בנושא הפתליות, שהיה ניסה בכל כוחו לשפר את שמירת השבת בכלא. אז הוא עשה על זה פרק שלם איך מטפלים בפתליה בשבת. וגם כן שהיה בהתחלה שהוא ניסה שגוי יבשל לעצירים במקום יהודי, אז הם לא הסכים בשום אופן והוא לא הבין למה, עד שנודע לו שלחברה האלו יש פרינציפ שהם לא נהנים משום דבר של גוי. אתה מכיר את הסיפור הזה? אם אתה זוכר, רב גליס, את הסיפור שהיה בירושלים, שנכנסו בחוף צפניה לדירה, לבניין שבנו אז בצור שכונת יוקרה, ובגלל שהסיקו ערבים אז הוציאו את כל המרצפות מהדירות, אתה זוכר את זה? או שמעת על זה? כן. וככה ברוך שם הצליח עם סירות נפש להחזיק מטבח בלי חלל שבס, ומזה יצא פרק שלם בספר. אנחנו נותן מרק שועית וגרונות הודו, שזה תבשיל ירושלמי ידוע, ועל פתליה זה טעם אחר לגמרי. עד היום יש מקומות בירושלים שכך מכנים את המרק. אז בסיר שמים כוס בצל, שהבצל עבר קצת עידוי, על זה שמים קילוגרם גרונות של הודו, אבל חייב שזה יהיה מהודו נקבה ולא מזכר, כי הגודל הרבה יותר סימפטי, וגם הטעם. לא צריך לשים גרונות שלמים, אפשר לחתוך אותם לחתיכות יותר קטנות, לחצות אותם. חצי קילו, 500 גרם שועית, שעברה אשריה ושטיפה, מעל העצמות, שלוש עגבניות, שהן תכונות ביחד עם שתי שיני שום, וכפית מלח, וחצי כפית פלפל שחור, וחצי כפית כמון, וכף כוסברה קצוצה דק. שתי עלי דפנה, מחזרים מלמעלה, ממלאים מים, מבשים על הפצליה מינימום 7 שעות, ומגישים. אם רוצים לשבת, משאירים את זה על הפלטה, וזה מחזיק כמו חמין. הגרשה הגישו, בצלחת סדרו אורז בצורה של טבעת, ובגומה שבטבעת היו יוצקים מהתבשיל בלי הרבה נוזלים. ואפשר לאכול גם כן בתור מרק. מספרים על ארלוזורוב, על כל הצרות שהוא עבר בשבתות, אבל הוא אף פעם לא התעייף, תמיד הוא התגבר על הכל. הוא היה מעביר דשים מהחבר'ה, מהעצורים, הלוחמים, המשפחות שלהם, כל מיני מסרים חשובים על המצב בכלא. כל פעם שהיה מדבר עם אסיר, כדי לא לעורר חשד, היה אסיר מסתכל בחומש או בסידור, ומצביע על איזה, על איזה קטע, כאילו שואל משהו, כאילו שואל משהו את הרב. וככה אסיר העביר לרב זאב את העניין, והוא היה מעביר את זה הלאה. היו זמנים קשים שניסו להוציא אותו מהכלא. היו פעמים ש... שלקחו אותו לחקירות, ולראות אם, אם, אם הוא לא גילה משהו, לא אמר משהו. והיה שבת, אם אתה מכיר את הסיפור שחלק מהצורים ברחו מהכלא לידי מנהרה שחפרו שם. זה סיפור מעניין בפני עצמו. ואז חשדו בו שהוא ידע מהבריחה והוא לא סיפר. אבל ככה ברוב צדקתו הרב עזר ולא זו הצליח לשרוד בתפקיד המסוכן והקשה. והרבה הרבה הציב עם האנשים, גם ברוכניס וגם בגשמיאס, הוא גם הקים שיעורי תורה, גם קרב הרבה יודעים לשמוע תורה ומצוות. הוא החזיק מעמד עד הכרזת המדינה, שאז נגמר הסיפור העצוב של כלא לטרון. אנחנו נותנים תבשיל של אורז, עוף עם אורז ויטביות, תבשיל מעניין שמתאים לליל שבת, ויכול גם מתאים לבוקר, למרות שבליל שבת הוא יותר מוצלח. אז ככה, צריכים הכנה מוקדמת, צריכים לקחת כרובית, ראש כרובית, להפריד לפרחים, ולתגן את הכרובית, ציגון קל, לשים בצד. אחד חציל מקולף, חתוך לפרוסות, לתגן ציגון מלא. חמש גזרים כלופים וחתוכים לפרוסות אבות, גם כן להעביר בציגון, והכל לשים בצד. אפשר את הגזע לתת ציגון קל ולבשל אותו, ולרשל 300 גרם מטריות לפי ההוראות ולשים הכל בצד. 300 גרם זה שתי שליש חבילה של מטריות של אופן או של חברה אחרת. במקביל להשרות 3 כוסות אורז במים ומלח חצי שעה, לשטוף ולסנן. לוקחים סיר שטוח, בסיר שמים רבע כוס שמן, שמים מנות עוף, בוא נגיד 8 מנות עוף, את העוף כדי לחתוך לשמיניות, ולתגן את העוף בתוך השמן שבסיר, ולטבל עם מלח, כמון, פלפל שחור, אם יש חוואג' כדאי גם כן להוסיף, וכדאי לתגן את העוף עם התבלינים מכל הצדדים, עד שהעוף מקבל צבע. אז מוסיפים מים, שהמים מכסים את העוף, ולרשל 20 דקות. בסיר נוסף שטוח מרבדים את הקרקעית של הסיר בפרוסות עגבניות, כמה שיני שום חתוכים, מפזרים על העגבנייה קצת פלפל חריף, ומוצאים את העוף מהמרק, מסדרים את זה מעל זה, לסדר בשכבה אחידה את הירקות שטיגנו והכנו, לסדר בשכבה אחידה מעל העוף, לערבב את האורז שישרנו עם היתריות שבישלנו, ולסדר את זה מעל הירקות בעדינות שישאר שכבות יפות. לוקחים את המים שהעוף התבשל בזה, המרק הזה, יוצקים מהנוזל הזה לתוך הסיר בעדינות שלא יתערבב הדברים. הגובה הנוזל צריך להיות 2.5 סנטימטר מעל האורז. אם חסר, להוסיף מים. לאטום את הסיר עם נייר פרגמנט ונייר כסף, לאטום ממש, ולמעל זה לחסות מכסה, להעביר לפתליה מיום שישי עד ערב שבת, עד ליל שבת, ואם רוצים לאכול באמצע השבוע, מינימום 5 שעות. אז מקבלים תבשיל ירושלמי כמו שצריך. החרדים הירושלמים, ש... שגם גם לחמו בצשר וגם שהיו בעצם, היו הרבה תלמידים מיצחיים, אתה יודע, אנשים מפורסמים מאוד. לאחד המשפחות היה מכניעות החנות של עופות, משחטה, ושם בין הלולים היו מחביאים את הנשק. כל ערב הייתה שם מפקדה עובדת, והפעולות שהם עשו היו נעזות ביותר. משהו מעצין ירושלמי, יש יהודי ירושלמי שהיה היה מעביר את, את התחמושת ממקום למקום. חיצו בתחילת המלחמה שהאנגלים עוד היו בשלטון פה, אז הוא העביר סלסלה מקש עם רימונים, כנראה שהוא עשה את זה כל יום. ומעל הרימונים היה פירות, כאילו מסווה את מה שיש בפנים. על ידי זה היה ירושלמי צדיק, אז איך הוא היה הולך? ביד אחד הוא הזיק את הסלסלה, וביד שנייה הוא הזיק תהילים ואמר, כך הוא גם קיים, הוא בלך תוך הוא בדרך. מרוב שהיה שוקו בתהילים, הוא נתקל באיזה אבן, והוא נפל. הוא נפל ככה, התגלגל על הרצפה, ואיזה רימון אחד התגלגל החוצה מהסלסלה של הקש. הוא הבין את המשמעות, מה יקרה שהרימון יתפוצץ. בלי לחשוב הרבה, הוא התיישב על הרימון. והוא חשב לעצמו שעדיף למות מלהתפס אצל החבר'ה האלו. כך הוא ישב על הרימון, עבר כמה דקות, הוא ראה שלא קרה שום דבר, כנראה שהנצרה לא השתחררה, היה נס, הוא קם בפשטס, תפס את הרימון, שם חזרה בסל, פיזר את הפירות יפה, המשיך ללכת, כמובן המשיך להגיד תהילים. זה נקרא לוחם ירושלמי. אנחנו ניתן מנה אחרונה של סחלה, שזו מנה מאוד פשוטה ומאוד מעניין ומאוד טעימה. למזג אוויר שהולך להיות לנו, עכשיו זה מתאים גם כן. בסיר שמים ליטר חלב, אם רוצים פרווה, היום אפשר לשים חלב ריץ' או חלב סויה, איזה שרוצים. אם רוצים בריא מאוד, אפשר לעשות חלב שקדים. בכלי או בקוס לשים שתי כפות קורנפלור, ולערבב את הקורנפלור עם קצת מים שלא יהיה גושים, ולחמם את החלב או את הריץ', שהחלב מתחיל להיות תוח על סף רתיחה, מוסיפים את הקורנפלור תוך כדי ערבוב, כשרוצה טוב, מוסיפים חצי כוס סוכר. מערבבים, ושומרים את זה על הפתליה עד שמגישים. בהגשה, שמים בקוס או בצלוחית, ולמעלה מפזרים תוספות, שזה קוקוס, אגוזים, קינמון, פצפוצים, כל אחד כפי יד הדמיון, גם כצימוקים מירושלים. אנחנו נסיים עם מאמר ירושלמי שאמר רב חיים ברין על נושא של לוחמים. מאמר שלם על תוירה מגנה ומצלה. יש גמרה שמובא המושג של לוחם במגן על הלוחם. כמו בזמן שחזקיהו המלך במלחמה שהוא נלחם נגד סנחרב, חזקיהו ידע את הסוד מה יכול להציל את כלל ישראל, ואת הסוד שממה כלל ישראל מתקיימים. כמו שאומר בפסוק, שבזמן שקולו של יעקב מצוי בבית המדרש, אין הידיים ידי עשיו, אין לרשע שום שליטה לישראל. חזקיהו לא חיפש עצות, תחבולות, איך לנצח במלחמה. היה לו טקטיקה פשוטה ואמיתית, שכל זמן שצריך אסמס בפיים של כלל ישראל, הוא לא צריך שום כלי מלחמה. ובגלל זה, במקום להשקיע בביצורים, בחומות, בכלי מלחמה, פשוט הוא השקיע בשמן למואר, לעלות נר תמיד לתויר הסעור. וחזל מגלים לנו שבדקו ומצאו שרק על ידי כוח התוירה ניצלו אז ישראל מידו של איסוף. ובזמנו של סנחרב אור התורה היה כל כך חזק עד כמו שכתוב שלא מצאו עם הארץ אחד בעם ישראל. וידי המלחמה של תוירה ביטלו בהבל פיהם את מלחמתו של סנחרב. כמו שכתוב, אומרים, ניצוץ אחד של אש התורה שורף את כולם. כמו שמסופר בגמורה, שהתקפה של סנחרב נפלה מהשמן של חזקיהו, שהיה דולג בתי כנסיות, בתי מדרשות. וסנחרב נעץ חרב בפתח בסמדרש, ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה, ידקר בחרב. והפלא שמסופר, שבדקו מדן ועד באר שבע, לא מצאו המאורץ אחד, ולא תינוק ותינוקת, איש ואישה, שלא היו בקיעין, בנוחות טומאה וטהרה. וזה הלוחמים האמיתיים. ואולי גם אז זה נכון, שאומר מי שלא לומד שיצא לצבא, אולי זה גם נכון, זה אני כבר יודע להגיד. הרב גלס, אתה יודע את האמת שבירושלים היו לוחמים אמיתיים, ממש שמסרו את נפשם בלימוד התורה יומם ולילה, להגנת העם והמולדת. שהשם יעזור, שיהיה חג שמח, חג שמח, איך שקוראים לזה, שבת שלום, ושנזכה בלילה הזה לעצמאות של התורה.
אמן.
ויתקיים בנצרה, מגנו מצלה.
אמן, 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 תודה רבה.
ברוך שבס, כל טוב.